עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שיוף.
שלום לכם וערב טוב. מתחים לכיוון יישובי אצבע הגליל בדקות אלה, נעדכן יותר מאוחר. אנחנו פותחים עם יושב ראש הנהלת ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ בפריז. אהלן שינו, ערב טוב.
ערב טוב.
קיבלתם היום את ההודעה הסופית לפי רוי רביבו, המגן השמאלי של האולימפית וגם של נבחרת ישראל, לא יוכל לשחק בשני המשחקים האחרונים הראשונים בעקבות עונש ספג על האדום במשחק נגד איסלנד. איך קרה שלא ידעו, שינו?
תראה, מדובר בשתי תחרויות שונות לחלוטין, ואנחנו קיבלנו את מכתב ההרחקה מיואפה, והוא שונה בתכלית ממה שהציגה אתמול המשקיפה פה. אני יכול רק להגיד לך שאני שמח שזה בכלל עלה אתמול, אם לא, הוא היה משחק, ועוד היינו מפסידים טכניים, היינו מנצחים את המשחק, שזה חמור כפליים בעיניי. אנחנו בכל מקרה בוחנים את האופציות שיש לנו, ומשפטית, ואני מעריך שגם אנחנו נבדוק אם אפשר לערער עוד הערב.
המשחק אמור להתקיים ביום שני, נכון?
יום רביעי.
המשחק אמור להתקיים ביום רביעי.
ביום רביעי, כן.
ולהערכתי המשחק הראשון עבוד, אנחנו ננסה לערער על המשחק השני.
שמעתי שעלתה הצעה כאילו לדחות את העונש על המשחק השני לכיוון משחקי ליגת האומות. זה
לא, עדיין קביל? לא, זה לא, זה לא עובד... זה לא עובד מה שאנחנו
בקשתנו. שינו, בפני מי, בפני מי מעררים? יש ועדת ערעורים בתוך המשחקים האלה? או לפיפה?
לפיפה.
אז זה יכול לקחת גם חודשיים.
לא, זה ממש לא. אתמול הגשנו בקשה וקיבלנו כבר היום.
זה לא ערעור. זה לא ערעור של בית דין.
הם אלה שמחליטים, אנחנו לא מעררים על ההחלטה של פיפה. כי משפטית אני לא בטוח שיש לנו כרגע על מה לערער, אבל יש לנו כן יכול להיות קייס בנושא של להמתיק משחק אחד, וזה גם את זה אנחנו בוחנים משפטית.
כן, המתקה זה בקשת חנינה.
אולי המתקה היא לא המינוח הנכון, אני אסביר את זה בצורה ברורה. היה לנו משחק שאמור להתקיים באותו מסגרת, ואנחנו בוחנים את האופציות העומדות
לרשותנו. זה הכל. שינו, בכלל כל, אתה יודע, כל הקטעים האלה למסע הנבחרת, מה שקרה עם השוערים, אני שומע שעכשיו פרץ כמובן לא בסגל, ואני שומע שאליאסי עבר מבחן כשירות, ויהיה כשיר למשחק הראשון נגד מעלי.
אליאסי יגיע היום בערב למחנה של הנבחרת, להתכנסות שלה. אני לא יודע לגבי הרכב או לא, זה אני לא מתערב, אני לא שואל שאלות. אני לגבי הפציעות, הפציעות זה פציעות, אין הרבה מה לעשות, זה לא דומה למקרה של רביבו בכלל. המקרה של רביבו הוא מקרה שלא היה צריך לקרות, ואנחנו נבחן את זה ונראה מה קרה.
מבחינת קבלת הפנים בפריז ובתחושה בכלל, מה שאנחנו קוראים גם בעיתונות בינלאומית וגם בתקשורת שלנו, איך אתם חשים שם מבחינת ההבטחה והחששות וכל הדברים האלה בכלל לפגיעה במשחקים האולימפיים?
כרגע אנחנו
קיבלנו
בסדר פנים יפות מאוד, ההתייחסות היא מצוינת, אנחנו לא רואים שום בעיה. הבטחה כמובן קיימת, אתה יודע, הייתי כבר בהתכנסויות אחרות שגם של הבוגרת, והייתה הבטחה לא פחות מהיום, ואני לא רואה שום בעיה כרגע.
אתה מתכוון להיות בפריז כל עוד הנבחרת בתוך הטורניר, כאילו כל הבית המוקדם, ואם נגיע לשלבי הכרעה?
תראה, אני מתכוון כרגע להיות כל הבית המוקדם, משחק השלישי הוא בננט, אז אני אסע לננט, ונראה אם מתי, אם נעלה בעזרת השם ונעשה את המשימה שלנו, אז אנחנו, אז אני כמובן אשאר.
טוב, קודם כל הלוואי ותעלו, אני מקווה גם שרוי, שאני מבין שלא נמצא במצב הרגשי הכי טוב בעקבות ההודעה, יוכל להשתלב במשחק בננט, ובשלב זה נאמר לך תודה ושתצליחו.
בהצלחה, בהצלחה, הכי חשוב.
תודה, ואני מאחל בהצלחה לכל הספורטאים האולימפיים. שיעשו הכי טוב בטובת מדינת ישראל.
הלוואי, הלוואי.
יאללה, ביי, ערב טוב, תודה.
ערב טוב. צביקה, אז
קודם כל... ואני רוצה שקודם כל זה ייגמר בלי תקריות ביטחוניות. אחרי זה שיהיה הצלחה לספורטאים.
תראה, אתמול דיברנו עם יעל ארד.
כן.
על התחזיות, כל הדברים האלה, ויעל באמת משופשפת במשחקים אולימפיים. היא הייתה כבר בשמונה אולימפיאדות, כולל 92. ואני קוצמת, כמו, קודם כל אני באמת מקווה שלא יהיה אירוע חריג בשום, לא רק לישראל, לשום
כן,
משלחת,
כן, כל הכיוונים,
כן, פריז רותחת, אני קורא באמת מאמרים גם בשפות שאני אפילו לא יכול לשמוע,
אבל יש הבטחה חריגה באמת שם, כל אתה
חריגה באמת
וזה, אתה עובר רחובות, דורשים לך להזדהות ושמע, הכל נכון,
הכל יש, ואני שמע, אמריקאים בכלל מרחפים גם באוויר, אתה יודע, זה אנחנו מכירים את זה מהטונה, שהם התחילו באמת לשלוט גם בחלק מהמרחב האווירי, ויש באמת, אבל אני קורא באמת, אני אומר, עיתונים בכל השפות, כאילו באמצעות גיגל, גוגל טרנסלייט, כדי להבין מה קורה, וגם הוועדה מארגנת, תראה, סך הכל הצרפתים בדברים האחרונים שהם ארגנו, זה לא היה...
בדיוק.
הכי טוב, ופה אתה לא יכול לטעות בנושא של הובלת הספורטאים, שיש לך אלף עשיים בעת ובעונה אחת של שופטים, של ספורטאים ומאמנים, של תחרויות, של כל הדברים האלה, אתה יודע, פריז היא יפה, אבל צרפתים, כן?
אבל שייט כמו... במרסיי זה עיר מאוד 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 ידידותית.
לא, ברור, אין, לא, כל המקומות, שמה, כן. גם בתאיטי הם אחראים, זה לא עניין של זה, כן. כל מקום הם אחראים. ואיך קוראים לזה, אתה מדבר על מרסיי, זה לא רק, זה גולשים שלנו ושייטים שלנו. אתה יודע.
במרסיי זה השייט כן. והגלישה.
איך קוראים לזה, במים זה כבר הבטחה אחרת. כל הדברים האלה, אבל אנחנו לא לבד. אוקיי, זאת אומרת, בקטע הזה זה לא שישראל היא אולי הכי מאוימת, אבל גם ארצות הברית, גם מדינות אירופיות, האוסטרלים, הקנדים, המצב, אתה יודע, גם הם בחששות שלהם. גם הם מגיעים לשם עם הרבה, כפי שאמר מאיר אריאל, טקס בישבן. לא קל. בסדר, אתה מבין, גמרנו את זה. אז רביבו, שוב, ההודעה עצמה, רוי רביבו, המגן השמאלי של נבחרת ישראל האולימפית, וגם נבחרת ישראל, לא יוכל לשחק בשני המשחקים הראשונים של הנבחרת, וגם, אני לא רואה שיש לנו מגן שמאלי אחר, שיכול להחליף אותו בסגל המצומצם, צריך לזכור, רק 18 שחקנים יכולים להיות בסגל, ויש פה הרבה מאוד מצוקות לגיא לוזון ולשחקנים כדי לפתור את הקטע הזה. רענה ברנובסקי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
בסדר, מחר מכבי תל אביב, בגלל כל הקטע ההתרגשות האולימפית, אנחנו שוכחים שהקבוצות שלנו מתחילות השבוע את המסגרת האירופית. מכבי מחר בבוקרשט מול סטיוואווה. בוא נשאל קודם כל מה קורה עם הרומנים, כי מה קורה פה במכבי אני שומע כל השבוע.
מה קורה עם הרומנים? אין לי כל כך, אתה יודע, מידע לגביהם, פחות עשיתי סקאוטינג עליהם, אני יודע שהערב הם עושים את האימון המסכם שלהם לקראת המשחק מחר. גם מכבי תל אביב כבר נמצאת ברומניה, אנחנו משהו כמו חצי שעה לפני מסיבת העיתונאים של מכבי תל אביב, של המאמן שלה, של ג'רקו לזטית שלקראת המשחק, אחר כך יערך האימון המסכם באצטדיון בבוקרשט, ששם גם יערך המשחק מחר. רק עוד משפט אחד אמרת קודם לגבי הנבחרת הצעירה שלנו, אז לפחות על פי העדכון האחרון של יניב תוכמן, שגם חשף את הפרשה של רוי רביבו, נועם בן ארוש אמור להחליף אותו בעמדת המגן בנבחרת, זה ככה בסוגריים. ולגבי מכבי תל אביב, אז הם מגיעים כמובן, אפרופו הנבחרת הצעירה, בהרכב של מינוס 5 שחקנים מאוד מאוד חשובים, שלא היו חלק מההכנות כמובן, אבל הם כן מגיעים יחד עם...
במינוס של 4 זרים.
במינוס של 3 זרים.
בשבילי זה 4.
נכון, החתימו את האריסו סנטה ואת, שהוא, אתה יודע, הוא בסגל, הוא גם שיחק מול מכבי פתח תקווה, צריכים להחתים עוד 3, ומילסון התאמן השבוע יחד עם הקבוצה, כך שהוא נלקח גם הוא בחשבון לקראת המשחק מחר. אני מסכים איתך שזאת לא הכנה הגיעה.
עד כמה שריר החשק שלו, מה שנקרא, מפותח לקראת המשחק הזה, כי אני רק שומע שהוא רוצה לעזוב.
תראה, הוא נטל חלק באימונים האחרונים, ולפי מה שאני יודע, לזטש גם נתן לו בחלק מהתרגולים הטקטיים גם להיות חלק מהרכב. אני מניח שאתה יודע, מאמן יכול להרגיש את השחקן שלו, ואני מקווה, אתה יודע, יותר בשביל מילסון, שיבין שגם אם הוא רוצה וחושב לעבור למקום אחר, כל משחק שהוא מפסיד וכל שבוע שהוא יושב בצד ולא מתאמן, יפגע רק בו. גם במכבי תל אביב אומרים את זה. מצד שני, במכבי תל אביב מבינים שנכון לעכשיו, בטח במצבת השחקנים הקיימת, כמו שאמר צביקה, זה שלושה זרים חתומים, הנרי אדו, טייריס אצנטה ומילסון. בוא נגיד, אחרי שראינו את הנרי אדו בשבוע שעבר מול מכבי פתח תקווה, אפשר להגיד שזה שני זרים.
שזה אני אמרתי שניים, שחצרים ארבע.
כן, אבל אתה יודע, הם כרגע חתומים שלושה.
לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על מילסון. תשמע. יש תאריך אחרון להעברות. כרגע בכל אירופה יש קבוצות שרוצות שחקן כזה, רוצות שחקן אחר. לפי החוזה ולפי ההתנהלות, פריס סן ז'רמן מציעים לשני שחקנים בנפולי הרבה כסף. אבל כל זמן שלא משחררים, הם משתתפים באימונים, הם השתתפו במשחקים, עד שיעבירו אותו או לא יעבירו אותו.
נכון, אני יכול להגיד לך גם
שלפחות... בחוקי הכדורגל.
אני יכול גם להגיד לך שלפחות גם מה שאמרו במכבי תל אביב, וגם מה שאמרו, גם מה שאומרים סוכנים, אנחנו אחרי יורו, ואחרי יורו בדרך כלל, אתה יודע, קוראים דברים ומתחילים לזוז, והפירמידה, בדיוק הזכרת פריס סן ז'רמן, הפירמידה מתחילה לזוז מהקבוצות הגדולות, מהמועדונים הגדולים, שלאט לאט ככה מתחילות להיכנס יותר ויותר לשוק העברות, ואני מניח שהעסקאות של הקבוצות הישראליות ייסגרו יותר לכיוון סוף חלון העברות, שהוא לקראת חודש ספטמבר, כך שעוד יש לנו הרבה מאוד זמן. זה פחות מסתדר לקבוצות כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, שצריכות כבר להתחיל את ה...
כי נכון, אם הוא רוצה גם לעשות עוד יותר, או שהוא צריך לתת שני משחקים טובים נגד סטיאבה, וזה יחזק את המעמד הרכישה שלו.
וחוץ מזה, צריך להבין שמאחורי כל הסיפור הזה של מילסון עומד הסוכן שלו, זאת אומרת, הסוכן שלו שהוא בעיקר זה שעשה את מרב הרעש, הוא זה שגם מייעץ למילסון מה לעשות, הוא זה שגם אמר לו לא להגיע למחנה אימוני. עכשיו אתה יודע, מילסון הוא לא ילד בן 19, הוא עדיין בן אדם בוגר שצריך גם לקבל החלטות בעצמו, אבל אני מבין שהוא גם שומע לכל הסוכן שלו. מצד שני, כמו שאמרת, יש למילסון חוזה במכבי תל אביב, המשכורת שלו ברוך השם נכנסת בזמן בכל חודש, ומכבי תל אביב, בטח אחרי השנה הקודמת של מילסון, בטח עם העובדה שהוא שחקן נבחרת, דורש שתג מחיר של, אני מניח, 6 מיליון יורו ומעלה, בטח בקושי להביא היום מישהו בקליבר של מילסון מבחינת היכולת שלו, כי אנחנו יודעים ששחקנים לא ממהרים להגיע לכאן, בעיקר בגלל המצב הביטחוני, וגם כי, אתה יודע, מחפשים אופציות אחרות, למרות שכבר שמעתי גם מסוכנים שאומרים, כסף בסוף קונה הכל, ואם מציעים סכומים גבוהים, אפשר גם להביא לפה שחקנים טובים, אבל מכבי תל אביב יצטרכו להסתדר כרגע עם שריר החשק או בלי שריר החשק של מילסון, כי זה מה שיש להם כרגע, כי הם לא מצרפים עדיין שחקנים חדשים, והחמישה של השחקנים המאוד משמעותית שהם משחקת בנבחרת הצעירה, גם היא תהיה חסרה, ואתה יודע, בסוף כל התירוצים וכל הסיפורים זה בסדר, בסוף יעלו על קר הדשא שמחר בבוקרסט, בעוד שבוע בבודפסט, כי שם מכבי תל אביב מנצחים, מארחים סליחה, ויצטרכו לנצח את המשחקים האלה.
יש לנו פה כבר את האפשרויות לסיבוב הבא, אם
כן, יעברו את המשוכה הרומנית שהיא לא פשוטה בכלל, וכבר מדברים על בסיבוב השלישי שמרוק או ספרטה פראג.
אני חושב שזאת תהיה ספרטה פראג.
היא קבוצה טובה.
מה זה כמו זאת, זאת, בוא נגיד, האופציה הכי, הכי קשה שמכבי תל אביב יכלה לקבל בכל ההגרלה הזאת, כולל כל החיתוכים, כל הזמן דיברו על להימנע מספרת הפראג, אתה יודע, אבל זה בסיבוב השלישי, אם מכבי תל אביב תפסיד, אם תגיע לשם ותפסיד, אז היא הולכת אחר כך ישירות לפלייאוף הליגה האירופית, זאת אומרת, יש שם כבר, אתה יודע, שלבים מתקדמים של, מתקדמים שלה ויורדים מפעל, ובסופו של דבר, אני מעריך...
מתי קורה הסיבוב השלישי?
הסיבוב השלישי קורה בעוד משהו כמו שלושה שבועות, אם אני לא טועה, היום פורסמו התאריכים, הם לא מופיעים מולי, אבל זה,
השחקנים...
זה הכל קורה אוטוטו, הכל קורה אוטוטו.
כן, זאת אומרת, השחקנים, חמשת השחקנים של מכבי בפריז, בסגל האולימפי,
אתה יודע, האולימפיאדה, אתה יודע מתי מסתיימת, בסביבות משהו כמו...
17 יום אמצע... מיום שישי.
נכון, אז אנחנו מדברים על אמצע אוגוסט, אם אני לא טועה, משהו כזה. קר בחשבון שהם יצטרכו גם אולי, אני לא יודע אם ינחיתו אותם ישר למשחקים, אולי הם יצטרכו מספר ימי מנוחה, אל תשכח שלא הייתה להם פגרה כי הם התאמנו, היו במחנות אימונים עם הנבחרת הצעירה בכל מיני מקומות.
הכל גם כמובן מותנה ותלוי בהצלחת הנבחרת לעבור את השלב הראשון.
ברור, ברור, בהתקדמות בשלבים, ברור, אין ספק, אבל אתה יודע, אנחנו מאחלים להם את הטוב ביותר ולוקחים את הסצנריו הכי ארוך, הלוואי ש... אתה יודע, לבד שיגיעו לפודיום, מה שנקרא, וברור שיהיה קשה גם לשלב אותם. אתה יודע, זה גם שחקנים שעד היום לא עשו אימון אחד עם המאמן החדש. מרגע שלזטית שהוכתם במכבי תל אביב, הצעירים האלה כבר לא היו בסגל. אתה יודע, דיברתי איתם ביום, פגשתי אותם בהמראה שלהם, בשדה התעופה ביום שישי. הם לא הכירו אותו עדיין. זאת אומרת, הם הכירו אותו כשהוא בא לראות אותם במשחק הכנה בפולין שהם שיחקו, אבל... הם לא התאמנו תחתיו, הם לא מכירים אותו, הם עדיין לא מכירים את השיטה, אז גם, אתה יודע, גם ייקח זמן להכניס אותם לעניינים. לליגה כבר, אתה יודע, מכבי תל אביב אמורה להיות בסגל מלא, ובהנחה שגם יחתימו זר אחד או שניים עד אז, אז גם זה יקרה, אבל, אתה יודע, אומרים במכבי תל אביב, אנחנו לא נמהר לעשות שום החלטה כרגע, בטח לא בעניין הזרים, כי הקושי להביא זרים טובים הוא מאוד מאוד גדול, אבל אתה יודע, כרגע יש סגל שאיתו יצטרכו להסתדר מחר במשחק. אני מניח שלא יהיו הרבה שינויים בהרכב לעומת ההרכב שהיה מול מכבי פתח תקווה. יכול להיות שההולנדי ייכנס לעמדת המגן הימני, אולי הבלם. בגדול אנחנו נראה את אותו הרכב.
ברנובסקי, תודה.
יאללה, בכיף, ביי.
דובר צהל התיר לפרסום, קצין צהל נהרג מפיצוץ רימון. שלא במהלך פעילות צבאית, מוקדם יותר הבוקר ברצועת עזה. המשטרה הצבאית פתחה בחקירת נסיבות האירוע. בסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה כמובן למשפחתו. בלחץ שהיה לנו פה שכחתי את אלה שבאמת עובדים כאן. האורחים והמפיקים, שר פלסנר ושני רומנו, אחראי על השידור ברדיו 103, שקט וולפין, ברדיו צפון, 104.5, יניב לני. האורחים בדיגיטל, גיא רביב, אחיד לוק ורעות מתיתיהו ארגון. אנחנו כמובן משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, ואנחנו ממשיכים. הרלי וייסברג, וואלה, אהלה, ערב טוב.
אהלן, חברים.
אהלן.
תגיד, לפני שאנחנו ממשיכים בנושאים שלשמה מתכנסנו במכבי תל אביב, מה המצב עם, עם תמיר בלט, שעדיין מציעים לו הצעות מהפועל תל אביב, ועוד, הוא כבר חתום? הוא מיועד לחתום?
כן, הוא עוד לא חתום. הכל כבר היה סגור, למיטב הבנתי, זה היה כבר וולקאם מוכן, כאילו, הודעה רשמית על הוצאה, על הערכת החוזה, ואז באיזשהו שלב שם של החלפת טיוטות החוזה, פתאום מתגלו פערים בין הצדדים, ומאז חזרו עוד פעם לסאגה המתמשכת הזאת, שהיא כבר לדעתי עוד מעט חודשיים וחצי.
אבל גם סורקין עוד לא חתם.
גם סורקין, זה באמת המוזר שמכבי תל אביב הודיע שהוא סיכם ולא חתם, צריך תמיד להיזהר עם הטרמינולוגיה הזאת, גם אנחנו העיתונאים נופלים איתה לפעמים. אנשים שאני מדבר איתם במכבי או סביב מכבי די אופטימיים ששניהם יהיו בצהוב, אבל אם היינו צריכים עוד שתי דוגמאות לכמה הקיץ הזה הולך בחריקות מבחינת מכבי, התנהלות שלה, הדרך לסגור חוזים ולהחתים שחקנים, אני כבר לא מדבר על שחקנים חדשים, אפילו שחקנים הקיימים, אז הנה יש לנו עוד שתיים.
כן. בוא נדבר על ההצעה שמכבי הציעו רוקס יוקבי,
יקובייטיס,
יקובייטיס, שבטח צביקה, וצביקה בטח מכיר, בעניין, אם אתה מכיר, אני לא יודע, אני לא מכיר.
רוקס יוקובייטיס, רק בין 23, יהיה בין 24 בנובמבר, כבר עם ניסיון של 6 עונות ביורוליג, 3 בז'לגיריס ועד 3 בברצלונה. ברסה, יש לה אופציה פציעה מהחוזה איתו בכל עונה, והיא כבר, אני לא יודע אם הודיע רשמית, אבל החליטה כבר שהוא לא יהיה בקבוצה בעונה הבאה, ומכבי תל אביב, אחרי כל הזמן שעבר ועדיין לא מצא רכז, החליטה להתביית עליו, שזה, אם זה יצא לפועל, זאת החתמה מעניינת, אבל...
זה בהסכמתו, עידודו, חלומו של קטש, או...
כן, לפי מה שאני מבין, כן, ואני חושב שגם בהמלצה חמה של שרס, שאימן אותו רוב השנים שלו,
אז אני אגיד כמה דברים.
בוא תספר לנו עליו קצת, צביקה, אתה בטח מכיר אותו.
אז אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, הוא באמת, הוא שחקן ליטאי שמגיל צעיר מאוד צומן, הוא נבחר בדראפט על ידי הניו יורק ניקס שלך, קוף,
שזה טוב או רע.
ניקס עד עכשיו בהחתמות,
בוא נאמר שבדראפט אנחנו לא טובים.
לא, כי בדברים האחרים זה ממש להיט.
בניגוד לים מדר, הוא שיחק עכשיו את ליגת הקיץ עם הניקס ועשה איזה 10 נקודות למשחק בליגת קיץ. שרס הביא אותו לברצלונה בשנתיים עם שרס, הוא קם מהספסל, הוא רכז שלישי בעצם, הוא גארד שלישי, יש קודם סטורנסקי, ו...
היה דנט אקטום, אחר כך היה, השנה היה כבר גם ריקי רוביו.
היה גם קלטיס, לא, ריקי רוביו זה היה סתם טעות, אבל לא חשוב. עכשיו חובנטות בדלונה לקחו אותו. תראו, הוא לא רכז בין 10 רכזים המובילים ביורוליג. הוא שמאלי, הוא מחזיק כדור לא רע. עכשיו כששרס הגיע, השאלה אם הוא יכול לשמור טוב על הגרדים המובילים.
אני כבר שומע את צביקה צועק מתוך איזה, מתוך חלום, טאפסייד, טאפסייד.
עכשיו כששרס הגיע לפנרבחצ'ה והוא עשה את האיקס על ים מדר, לפתע היה שמועות ששרס ייקח אותו בשנה הבאה לפנרבחצ'ה. התוצאה הסופית היא ששרס לקח את בולדווין, ולא לקח את יקובייטיס. עכשיו, ברצלונה רוצים ויוצאים מהחוזה איתו, אני לא רואה שאולימפיאקוס, פנתינייקוס...
כרגיל אתה תמיד אומר לי מה טוב, בוא נתחיל לדבר מה רע בבחור. אני לא מכיר אותו, מה רע בו בוא נדבר. הגנה, כן, יש
סביר, לא, אני לא יודע איך הוא יתמודד עם הגרדים המובילים.
נראה לי שמי שיתמודד עם הגרדים המובילים לאורך שמכבי מבנית זה בכלל ג'יילן הורד, שיודע לשמור על גרדים, זה בכלל לא יהיה מישהו מהגרדים.
ומי ישמור על הגבוהים? ועל מי זה? עכשיו, וכרגע לא הביאו פה רק, תראה, כשהביאו את בולדווין ידעו שיש איתו בעיה התנהגותית, וקטש עשה עם זה עבודה נהדרת. מצד שני, ידעו שהוא שחקן מהטובים באירופה. מייק ג'יימס והוא מתחרים על מי... עכשיו, על לורנצו אני בכלל לא רוצה לדבר. והוא פחות טוב משניהם, זה ברור. עכשיו, גם העניין פה שזה הולכים לסגנון כדורסל אחר. מכבי בנויה על השחקנים האמריקאים כל השנים, והישראלים. אתה פתאום צריך להחדיר לתוך המיקס הזה שחקן ליטאי. בדרך כלל השחקנים הליטאים מצטיינים בקבוצות הליטאיות מאז הרבה שנים. עכשיו אל תשווה לי אותו לשרס השחקן. שרס השחקן קודם כל היה שחקן גדול,
אי אפשר לעבוד אף אחד לשער.
הוא למד בקולג' אמריקאי, הוא שיחק, אחר כך הוא גם שיחק אחרי מכבי ב-NBA, אל תשבו לי אותו לשרת השחקן, זה לא אותו דבר, אני מכיר את שניהם טוב. עכשיו תמשיך.
בקיצור, הציון שהוא קיבל כרגע, הוא מה שנקרא, איך עלינו בבית ספר, מספיק בקושי. שאבא שתמיד היה שואל, אם זה מספיק, אז למה בקושי?
תראה,
אתה מבין, אבל בכל מקרה
הוא שחקן שיקח לו זמן,
היית לוקח אותו למכבי תל אביב, בוא נתחיל בזה, כן או לא, יפה, זה הכל.
אני לא,
הוא תמיד מסתובב סביב צביקה,
אני לא מסתובב סביב בכלל, אתה יודע שאתה מקבל ממני את זה המדויק.
אני חושב שאנחנו ידענו מראש שמכבי תל אביב לא תצליח להנחית הקיץ שחקנים באותה רמה של בולדווין, בראון וקולסון וניבו, והיא עומדת בציפיות האלה.
מה המטרות שהיא הציגה לעצמה, לאן להגיע? לפלאין, לפלאוף?
אני חושב, בטח כל עוד אין יד אליהו, אני חושב שלצפות עם מכבי יותר מפלאין יהיה ממש מוזר, ככה, בוא נגיד בעדינות. בסוף זאת שאלה של אלטרנטיבות, ואם מכבי תל אביב מגיעה לסוף יולי, כשעדיין אין לה רכז, ואנחנו רואים שהשמות שנשארו בשוק,
אין הרבה.
זה יוקובי תיסו להביא מישהו מהג'יליק שמעולם עוסק באירופה, אז אוקיי, אני יכול להבין את המהלך על יוקובייטיס. הייתי פחות מבין אם זה היה בחודש אפריל או מאי, כשמכבי תל אביב ידע שכל הכוכבים יודעים לעזוב אותה, ואז היא הייתה צריכה כבר להתחיל לחפש ולחתור להחתים מישהו. בשביל השלב הזה, הרשות זאת החתמה רגיטימית, יש בה סיכון, יש לה גם אפסייד. יוקובייטיס מעולם לא הוביל קבוצה, כי כשהוא עמד להוביל את ג'לגיריס, אז הוא כבר הלך לברצלונה. אני גם לא בטוח שהוא יוביל את מכבי, אני חושב שהוא ותמיר בלט, אם תמיר בלט יהיה, די יחלקו את עמדת הרכז.
אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך, שקודם כל, באיכות, אני בכלל לא קונטנדר לדבר, אבל בכמות, כאשר היה לך פה, גם את לורנזו וגם את וייד, בקבוצה, עם המחליפים שהיו להם, כאשר כולם היו קשירים, אתה מבין? אז ידעת שאתה יכול לקטש, יכול לשחק עם ארבעה גרדים, שיכולים להוביל כדור, עזוב כרגע הגנה, מכל אלה רק שניים שומרים, זה ג'ון די ווייד, אבל ידעת שאתה יכול, אתה יכול, יש לך הרבה וריאציות במשחק ההתקפה, ואיך לשחק ואיך להוביל. כרגע אתה מדבר איתי על שניים, אוקיי? אתה מדבר איתי על... על, איך קוראים לו, על הליטאי ועל תמיר, וכמובן ג'ון די שעולה, ולטעמי הוא השחקן של שני החצאים מתוך, מתוך כל השלושה האלה.
נכון, תראה, דריל מייקון אם יחתום, עוד לא הוציאו על זה גם שום דבר רשמי, אם דריל מייקון יחתום.
איפה הוא דריל מייקון? הוא באמריקה או שהוא עוד מסתובב שם בסין?
לא, הוא באמריקה, הוא לא משחק מאז דצמבר, כן. אז הוא בארצות הברית. אם הוא יחתום הוא לא יקשר פתיחת עונה, הוא לחזור משהו כמו חודש אחרי, אם וכאשר הוא יחזור לשחק,
הוא גם לא רכז,
הוא לא רכז, אבל הוא יכול לסייע בהובלת הכדור, גם הוא בולדווין הוא לא רכז לצורך העניין. ג'ורדן לויד הוא שתיים לכיוון השלוש, אם כבר בהרכב של שלושה גארדים אתה יכול לשים אותו בשלוש, הוא בטח לא רכז. אז כן, מכבי הולכת אחורה בעניין הזה בלי ספק.
טוב, אתה רוצה קצת לדבר על ירושלים?
כן, כן, הביאו עוד שחקן.
הפועל ירושלים כפסע מסגירת הסגל, בצורה הרבה הרבה יותר שקטה מהפועל תל אביב. אז אתמול בערב הודיעו על החתמתו של ג'רמי מורגן, שיתפוס את עמדת השמאל פורד, לכאורה המחליף של איבא רנדולף, אבל לא באמת, כי זה שחקן
שונה קצת.
הרבה יותר, כן, מאוד שונה, הרבה יותר הגנתי, פחות נוצץ. איבא רנדולף, אני מזכיר לכם, הגיע לירושלים כמלך הסלים של ליגת האלופות,
כן,
הוא לא הולך להיות מלך הסלים של היורוקאפ.
הוא עשה כמה סלי ניצחון חשובים מאוד.
נכון, והוא שחקן של קבוצות מנצחות, זה צריך להגיד עליו, לקח את ה-BCL לפני שנתיים, הגיע לגמר היורוקאפ בעונה שעברה. ואת הספוטלייט ההתקפי הם רוצים להעביר מעמדה 3 לעמדה 2, והם מקווים לסגור עם ג'ארד הרפר, ששחק בשנתיים האחרונות בוולנסיה, סקורר קטן 1.78 מטר, שאמור לתפיסתם להשתלב טוב לצד ספידי סמית, ואם ובמקום קדין קרינגטון, שהעונה כמובן ישחק הישראלי. זאת בנייה קצת שונה, עם קו אחורי יותר עמוק, אבל כמו שאמרתי, היא הרבה הרבה פחות נוצצת מהפועל תל אביב, זה לא בהכרח אומר שהיא פחות טובה מהפועל תל אביב.
טוב, קודם כל אני אגיד לך את דעתי. מורגן שחקן טוב, ראיתי אותו השנה ביורוקאפ עם הקבוצה הצרפתית, שאני לא יודע עד היום איך קוראים לה, היום אריק שמיק אמר לי שקוראים לה ברוז', אני יודע שקוראים לה בורק, אני לא יודע, לא משנה, הקבוצה הזאת שהייתה בגמר היורוקאפ?
כן, נגיע במפתיע, בניגוד לפריז, שידענו מהשנייה הראשונה שהיא תגיע לגמר וגם תנצח בו, והוא הייתה הפתעה גדולה.
הוא שחקן הגנה מצוין, הוא קלעי טוב, לא מכדרור, הקבוצה שם שיחקה ולקחה זריקות מאוד 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 אחראיות, לא היה השתוללות ולא היה זה, המספרים שלה היו נמוכים. לגבי ארפר, נכון, הוא שיחק שנתיים בוולנסיה, ממוצע של 14 דקות למשחק בתקופות שהוא לא היה
פצוע. הוא לא לרמת יורוליג,
לא
אבל ביורוקאפ בוודאי יהיה לו הרבה יותר
קאפ. אני חושב שהוא גם נמוך מדי, גם לא שומר מספיק טוב, מאוד 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 מהיר, מאוד מאוד שובר קצבים של משחק, אני חושב שהם היו יכולים להביא שחקן יותר טוב.
יכול להיות, אני יודע שהם היו בשיחות עם מט מורגן, שבעונה שעברה בלונדון היה נפלא.
אבל הוא הלך לבולוניה.
הלך ליורוליג לבולוניה, אז זה לא רלוונטי. הארטר גם, עוד לא סגור, ויש להם עוד, מחזיקים עוד איזה שם או שניים כבקאפ.
שם אחד שמעתי היום, רגע, מי זה היה? מה, אתה יודע על שמות? אני קראתי
באיזשהו מקום על איזשהו
שם שאהבתי יותר.
היה שם שהוזכר, הנטר הייל, אבל זה לא הוא.
הנטר הייל עשה עונה מצוינת בפרומטס.
כן, אבל זה לא הוא, הוא לא יהיה בפול ירושלים.
אוקיי.
הרפר זה המועמד הנבחר והמועדף, אם יצליחו הם יסגרו איתו, אם לא הם יעברו הלאה.
מה קורה עם היוזמה של אורי אלון בווירטוס בולוניה? זה בשלב השמועות או שלב החתימות?
לא, לא, יש שיחות, יש שיחות בוודאות, להגיד לך שכבר בחתימות אני לא יכול, כי אני לא בטוח שזה שם, אבל ממה שאני מבין זה מתקדם בכיוון חיובי, וזה פרויקט מאוד, מאוד מעניין, הרי אוריה לא נכנס לכדורסל, להפועל ירושלים כדי להביא אותה ליורוליג, והתייאש די מהר,
ועכשיו הוא רוצה להיכנס ליורוליג מהצד האיטלקי. וירטוס אין לה את הרישיון A.
לא, היא תלויה בהישגים שלה.
אני אגיד לך שני דברים. בתוך הקבוצה האיטלקית, יש שם בלגן, אין שם כסף, יש שם מלחמה בין שני בעלים. לא כל כך רוצים לתת לאורי אלון את השליטה. ואורי אלון, אם הוא הולך לשם, לא יהיה לו, כמו בפועל ירושלים, שהוא היה שליט בלעדי. הם רוצים כסף. מדברים על
55%.
הם רוצים את הכסף, זה נכון. לא כל כך אוהבים את זה, אתה יודע, השתלטות בכלל עוינת, בבולוניה, שבעצם הקבוצה היא וירטוס, למרות שהפעלים שלה היום זה סגפורד, אבל הוא ירד בכספים שהוא מזרים לקבוצה, ומפה התחילה כל הבעיה, מאוד מאוד רוצים את הכסף של אורי אלון, אבל לא רוצים כל כך שהוא ישלוט פה.
אז מה, איך זה בדיוק יקרה?
עכשיו. אם יהיה, עכשיו הם עשו...
קשה פשוט, קשה לתרגם לאיטלקית את בעל המאה או בעל הדעה, זה לא...
לא, אז אני אגיד לך מה שקרה.
הם יודעים, הם חיים איתנו אלפי שנים, אני יודע.
במשך שבועות הם לא החתימו ולא שחקנים, לפתע בפתע, אתמול בערב, הם הוציאו את כל רשימת השחקנים שהם החתימו.
זה משהו מדהים, אני לא זוכר שראיתי דבר כזה.
לפני שהגיעו האורי אלון ואנשיו, שאולי היו רוצים להחתים שחקנים אחרים, אז ראית אתמול הוציאו 12, את כל ה-12, זהו, נגמר.
ובתוך הסגל, ובתוך הסגל היו החתמות מעניינות, גם את מורגן שהזכרנו, בעיקר וויל קלייברן.
נכון.
אני חייב להגיד שאני לא אף על הסגל שלהם,
נכון.
לא מספיק, בוא נגיד ככה, לא מספיק שונה אז, מהסגל של העונה שעברה, שהתחיל מצוין, אבל
לבית קובע. אז מה שאני רוצה להגיד, שהקבוצות האלה, שאין להם רישיון A, תלויות בהישגים שלהם. נכון. זאת אומרת, אם בולוניה נגמרה בעשר הראשונות, אז היא תקבל עוד פעם כרטיס. אם קבוצה, נגיד כמו הפועל תל אביב או הפועל ירושלים, שרוצה לעלות בשנה הבאה ליורו ליג, ונכון, זה רק לשנה אחת, אבל אם היא תבנה אחרי זה קבוצה שתהיה בין השמונה הראשונות, היא תישאר ביורו ליג.
בדיוק,
היא חייבת
לעלות לפלייאוף כדי לשמור על הכרטיס שלה.
אז פה, אורי אלון היה בא, היה מביא כסף, היה מחתים שני שחקנים יותר טובים, אז אני לא מבין פה מה המשחק פה.
זה טיפה מזכיר לי, זה שונה לגמרי, אבל קצת מזכיר לי מבחינת לוחות הזמנים את סיפור עופר ינאי והפועל תל אביב בשנה שעברה, שכשעופר ינאי השלים את הרכישה, הפועל תל אביב הייתה כבר כמעט סגורה, ואז הם ככה בהחתמות של סוף קיץ הביאו את קייל אלכסנדר ובריין אנגולה בסכומים שהיום נשמעים לנו מצחיקים, זה היה סביב $500,000, כאילו סכומים שלא היו בהפועל הפער. ואני חייב להגיד שבדיעבד, אנגולה ואלכסנדר לא היו כזה שדרוג לעומת ג'ורדן מקרי ואונואקו שהיו לפניהם.
אני לא יודע, אולי לא זה, כי אני רואה שאלכסנדר בסגל של קנדה לאולימפיאדה.
בסדר, זה מראה קצת אולי על העומק שלהם.
אגב, מה עם הגבוה הנוסף שהפועל תל אביב צריכה להחתים? אני שואל את הרלי,
אני המאחר,
הלוואי והיית המאחר, היית עושה קצת כסף. אני שואל את הרלי,
הם מחפשים סנטר מחליף, זאת לא העמדה הכי חשובה בקבוצה. הם קיוו לסגור עם טוני ג'קירי, אבל כרגע נראה שהוא לא הגיע, יותר בכיוון של להישאר בצסקה מוסקבה. שמות אחרים שאלו זה טיילר קוק מבדלונה, וגם ג'קורי וויליאמס שאנחנו זוכרים מהפול ירושלים מחצי העונה האחרונה, אבל שום דבר עדיין לא סגור.
אני לא ראיתי שג'קורי וויליאמס חתם באיזשהו מקום אחר, אגב.
לא, הוא לא חתם.
הרלה, המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
קודם כל אני חייב פה משהו אישי, באמת לברך חבר שלי שקוראים לו ניסים, ניסים ליום הולדתו ה-64, אני שכחתי, אז באמת ניסים הרבה שנים טובות וכאלה. ואני רוצה להזכיר לך משהו שאבא שלי אמר לי שהייתי בן 32, שזה מחצית מגילך היום, היינו בארוחת ערב, הוא אמר לי, ילד, היום אתה חצי מטומטם, אז תעשה את החשבון, ניסימה, תהיה לי בריא וחזק. אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, לא הבנתי למה 32 זה חצי, אבל מה...
64, 32. למה? 32 ועוד 32, זה...
אז בן כמה אתה היום, קוף?
היום אני מעל 65.
אז הוא כבר, אז הוא כבר במלא.
אני כבר מלא, אני כבר מלא, אני מלא מלא הרבה שנים.
64 אנחנו מאבדים את זה, זהו.
לא, מה פתאום, הרבה לפני.
אגב, קוף, שלחו לי איזה תמונה שלך... ביום שישי, החניוקים שאתה כל הזמן מתקיף אותם על הכספים שהם מקבלים, ועל זה אתה מתחזק.
במה אני מתחזק?
ואתה שמת קרובה על הראש, שמת זה, ונתת לכל אחד מהם 50 שקל, וברכת על ה...
צביקה, קודם כל אני רוצה לך דבר אחד, א' נתתי 51, אבל שני, אני רוצה לך דבר אחד, זה שני חבדניקים שבאו, אתה יודע, מבקשים יפה, לא מטרידים, לא כלום, אין לי בעיה, אתה מבין? הם גם אומרים לי מה לומר.
כולנו ביחד ננצח.
לא, לא, לא בזה בקטע הזה. אתה יודע, באמת, בא, היום פגשתי את שני אור אחרי זה.
שלחו לי את הרוצף הזה.
בסדר, נו, באו לקפה, ביקשו, החבר'ה אמרו לי קום, קום, וזה, אתה יודע, זה לא יוזמה שלי.
לא ידעתי שאתה כזה, שמזיזים אותך לחבר'ה.
תפסת אותו, תראה איך הוא מנסה להחליט,
תחבב
אותנו לצאת מזה.
תקשיב, שני ילדים צעירים, אולי הוא 17-18, באמת.
אני אומר להם, לכו לעבוד.
אבל 17-18, הם עוד לא בגיל העבודה גם.
הם בגיל העבודה, כשצריך.
אופיר, בוא דבר איתי על הפועל תל אביב, מתי מגיעה רכבת הכסף? שאלה יומיומית.
אני לא יודע אם זה יבוא ברכבות, או יותר, אתה יודע, קלנועית או דברים כאלה.
לא, לא, זה ביטוי אמריקאי, מה נתן?
כרגע, כרגע הפועל תל אביב עדיין שייכת לדיוויד מינסברג, מתנהלת כלכלית, כקבוצה של מינסברג.
מה, הרי סיכמו על הכל.
מה זאת אומרת כלכלית בקבוצה של... הם החתימו שני זרים השבוע, באחד קרואטי, אחד...
זה לא שני זרים יקרים, זה הייתה החלטה לפני, זה כבר... זה סיכון מחושב, כמו שהם החתימו את מסאי, כמו שהם החתימו את החינים...
אוקיי, אז שיבוא ספרה, במה ישקיעו את הכסף שלו?
במה?
בחובות?
בחובות?
במיתוג.
בחובות?
כן.
במיתוג. ביקה...
כן, כמה חובות יש?
שאלה גדולה.
גם אם ספרה מגיע, יש החלטה, אתה רואה שהיא שם ליוס, הולך, שמרוויץ שיבוטה, המטרה היא שילך, שבריין פסי ילך, כל השחקנים עם השכר הגבוה, שלא יהיו בהפועל תל אביב. זאת אומרת, גם הוא רוצה
לצמצם. אבל שיבוטה אני עוד לא רואה שהוא הלך, אין לאן ללכת.
לא, אבל יש רצון, כי מבחינת השכר שחקנים, הם רוצים לצמצם את זה. שוב, לא הולך להיות כאן כסף גדול, ולא, שוב, השם ספרה קצת מבלבל אנשים. אנשים חושבים שהוא יצא, יבנה איזה גלקטיקוס הלאומית. זה לא קורה כרגע.
אז תסביר לי, מה לא, אתה יודע, את הלא, כבר יש לנו. תגיד לי מה כן.
אז רגע, אז אני רוצה להסביר עוד משהו, רון. יש את הוועדה להעברת זכויות שאומרים מתי היא תתכנס. קודם כל, כדי שיהיה הסכם חתום, גם שאתה בא לוועדה להעברת זכויות, אתה צריך לבוא עם אישור להעביר 100% מהמניות.
ניתן לעשות, רגע, ניתן לעשות באמת עם הוועדה החשובה, ירום מודע וכאלה, היא עשתה הרבה העברות, חלקן מהם היו ביזיונות, חלקן...
אבל רגע, אני חייב להגיד לך משהו. רגע,
אבל אתה לא חייב להיות נוכח פיזית, אתה יכול לעשות את זה בשיחת וידאו.
נכון, נכון, לא, אני אסביר לך.
אתה צריך להבין
ירום. מיירת, כן. מינסברג לא יכול להעביר את ה-100% מהמניות, זה שהוא הוציא הודעה שה-100% מהמניות עוברות אליו, זה נחמד, הוא לא יכול לעשות את זה במעמד צד אחד.
כאילו הבעיה שלו עם ספרה, לא עם הוועדה.
לא, כן, אני אומר, הוא לא יכול כרגע להעביר, גרינברג מגיע לו כסף, הם יקלו לו, הם עשו לו את בזמנו, הם חייבים לו איזה 600 או 800 אלף שקל, לניסן לו חייבים, אף אחד לא יחתום לפני שיקבל את הכסף שלו חזרה. זאת אומרת שיכול להיות שיגרר מצב, שרק אחרי שתסתיים הבוררות בין תושב למינסברג והכסף ייכנס לחשבון של הפועל תל אביב.
הבוררות בין ספרה למינסברג עלולה להימשך קצת זמן.
לא, במינסברג לתושב, היא לא התחילה.
מינסברג לתושב, כן, אבל אני אומר, היא עלולה להימשך קצת זמן, כטבען של בוררויות.
הבוררות תתחיל, לא, הם החליטו שיכול שתהיה בוררות מהירה של 30 יום, אבל גם כזאת תתחיל במידה ויש הסכם חתום.
אם הבורר, אם הבורר הוא יהודי, אני אומר אובר אנדר 90.
נו, אז כן, אגב, אתה יודע שגם בבוררות אתה יכול להפסיד, ואז אחד הצדדים אומר, אני הולך לבית משפט, לא משלם את הכסף.
כן, זה גם לא קורה פה, זה לא קורה פה, זה קורה באמריקה, אצל הגויים.
ואז ספרה, מבחינתו, רוצה שיתחייבו שמישהו ישים לו את הכסף הזה. כל ההסכם בכלל, הסיכום, לא מדבר על חתימה. הסיכום בנוי על זה שהכסף ייכנס מתישהו לחשבון. אז בגלל זה אני אומר, יש כמה דברים עדיין, לא רק טכניים, שלא נפתרו עדיין. והם יכולים לקחת גם עוד כמה שבועות שיכולת שמינסברג יפתח את העונה כבעלים של הפועל. ויכולת שהפועל לא תצליח להעביר את כל
מה שצריך. מה זה תפתח את העונה?
מי שם ערבויות בבקרה?
מינסברג. מה זה מי?
יש משחקי גדי הטוטו, יש משחקי גדי הטוטו. עוד שבוע, שבועיים. במצב הנוכחי, אני לא יודע, מסיידגו לא עומד על הקווים. לא יכולה להעביר אותה,
למה?
את כל מי ששנה שעברה.
תקשיב, אמנם כל הניהול של מכבי תל אביב, של הפועל תל אביב הוא של מקולטניקים, אבל אני מניח שיש לה איש כמה לירות לשים
בירות. אבל הוא לא הבעלים.
מה זאת אומרת הוא לא הבעלים?
הוא עכשיו הבעלים, אתה אומר שהוא רשום
בהתאחדות כבעלים. לא, לא, זה לא כמה לירות, רון. כדי...
יש לו כסף בבקרה, הוא הופקיד כסף בבקרה בעונה שעברה.
זה סכום קטן שנשאר, אבל אתה חייב קודם כל להעביר ערבויות על כל ההתחייבויות ועל כל מי שיש לו חוזים קיימים מהעונה שעברה, ורק אז אתה יכול להביא על חדשים שזה מסי דגו, השחקני רכש.
בגלל שהוא לא שחרר עדיין, אתה מתכוון את אלה עם השכר הגבוה, זו הבעיה.
כן, לא, וגם יש התחייבויות של חובות משנה שעברה, בקרה מכירה את ההתחייבויות של הפועל תל אביב.
כן.
אז היא לא כל כך מהרת שהוא צריך להציג ערבויות להתחייבויות, לאו דווקא לשכר שחקנים. ואם אתה שואל אותי נכון לעכשיו, לא כל כך מהר הפועל תל אביב יכולה להעביר את חוק מי שצריך בבקרת התקציבים. אלא אם יש עסקה, חתימה, ספרה, וזה לא קורה כרגע, ולא בימים הקרובים.
אז השחקני חיזוק הזרים החדשים שהחתימה לא יוכלו לשחק בגביע הטוטו?
שוב, אתה יכול לרשום אחד מבחן, אחד, יש כל מיני, חלק אתה כן תוכל לרשום.
תן לי רגע, תן לי, בוא נעצור רגע, התראות עליהן דיווחנו מאוחר יותר באצבע הגליל. זיהוי שווא, אנחנו קצת בפאניקה, חבר'ה, לא קל שם.
בסדר.
תבינו, זה כל 7 דקות התראה. כן, אופיר.
אז זהו, אנחנו אומרים, עד שלא תהיה חתימה, להפועל תל אביב יש הרבה קשיים. הרבה קשיים, אנחנו רואים שהיא מחכה בנרות, שהיא שם ליוס, היא תחתם העסקה, והיא מחכה בנרות שמוות שיבות נמצא קבוצה, ולהגיע להבנות עם בריין פסי, ידידך, משכבר הימים. הפועל תל אביב כרגע, היא בבעיות תוקליות, והיא צריכה לסור אותה.
הצורפת תוקאי הזה לא הולך לוותר, הוא רוצה 50% במינימום.
כן, רוצה 5 משכורות. לא ייתנו לו.
מה, לא ייתנו לו? תראה, שלא נותנים, אז אני רוצה להגיד לך, שלא נותנים 5, זה בדרך כלל נגמר בכנס, ונותנים 15. הבנת? זה בדרך כלל.
לא, אבל הם לא, הם לא אומרים
לו, אתה
לא
רוצה לתאום איתם. כן, הפועל תל אביב, באמת, כל אופה רועדת.
לא, הוא לא יצא למחנה, אבל הם לא מונים ממנו כרגע מסגרת שהם חוזרים מהמחנה. בסוף זה מי שווה ראשון, מי שווה ראשון.
מה, האופציה שלו כרגע היא ללכת לעבוד בצרפת בשכר הרבה יותר נמוך.
לא, הרבה, ממש הרבה יותר נמוך, פחות מ... אולי 40% ממה שמרוויח כאן.
יפה, אבל הם יחתימו אותו, הוא לא בא עם... הוא לא עשה סטיקאפ, הוא לא בא עם אקדח.
לא, ברור, בגלל זה יש לו סבלנות. אז החלון, החלון מבחינתו, גם של אירופה, נגמר בתחילת ספטמבר, כן. יש לו לחכות לפחות עד ה-15 לאוגוסט בסבלנות, עד שהוא יתחיל לעשות מהלכים.
כן. טוב, בוא נעזוב את הפועל והמחיראי והמקולת ונעשה לבית ארושלים. בית ארושלים הכתימו שחקן שאומרים שהוא שובר שוויון, ככה היו כל הכותרות, שאומרים לי שובר, שאומרים לי שובר, שובר שוויון, זה שחקן של ליגת אלופות. מי זה הבוחר?
אני מפחד לשאול אותך על איזה שובר שוויון אתה מדבר.
לא, הם אמרו שהם הכתימו שחקן, אני מצטט, שהוא שובר שוויון.
יחתימו בעתיד?
עכשיו לקחו איזה בוחר שהגיע חדש, לא זוכר את השם שלו, אתה יודע, אני חלש
משמעות. אה, צרפתי, אבל למה צרפתי אתה מדבר?
כן, כן.
אבל למה צרפתי, רגע, אתה מבין שלא הבנתי על מה אתה מדבר? לא חושב, אני לא חושב שהוא שובר שוויון, הוא עדיין בלם זר שכן, ראו אותו ב... ואתה יודע, במה שאתה יכול להעביר רון כשחקן חופשי ב-220 אלף יורו, אני חושב שאתה לא יכול להביא לפה שובר שוויון, אתה לא יכול היום, זה כבר לא עובד ככה ו... זה שחקן שירד בסך הכל ליגה, והייתה לו עונה לא טובה בבורדו, והוא לא... הוא באמת בא להילחם על הקריירה שלו. זה לא, ממש לא על תקן שובר שוויון. זה שחקן שכמה שנים כבר לא פוגע, הוא היה פוטנציאל גדול מאוד בגיל צעיר, והוא בא להילחם על הקריירה שלו כדי להצליח. אני מבין מהמחנה שבאמת יש לו המון מוטיבציה לבוא, להוכיח, הוא בכלל מאוד שמח.
מה עם יכולת? כי מוטיבציה הוא יכול להיות רשגת בצופים. מה עם יכולת?
אז מחר משחק אימון שנראה אותו אולי 20 דקות, חצי שעה ראשונות. הוא לא עשה הכנה, אז הוא הגיע קצת מאוחר. שוב, שחקן כמו שדיברנו עליו, הוא 1.98 מטר, קצת גמלוני, זה סוג אחר של שחקן ממה שאנחנו רגילים פה, ייקח זמן להתרגל אליו גם ויזואלית. אבל
למה? מה זאת אומרת? מה יש בו ויזואלית?
לא, כי הוא משחק אחרת, זה בלם מסוג אחר, בלם גבוה, שלפעמים... הוא נראה לך אולי גם לא נהיה, אבל הרגליים הארוכות שלו זה יתרון. העמידה שלו ברחבה.
אני לא מבין.
העמידה שלו ברחבה זה יתרון, הגובה הזה.
רגע, יש לו יתרונות, יש לו יתרונות. אבל תקשיב, אני לא מבין בגמלוני, אני סתם שמן. לא, אף פעם אמרו לי גמלוני, אמרו שמן. השאלה הוא איך הוא ביציאה מהמקום, איך הוא, מה זה, עכשיו אתם מתחילים לי עם גמלוני, אלמוני,
לא,
פלמוני.
לא, אני יכול להגיד לך.
אני מתחיל לזה, אני מתחיל
לא,
להיזרק.
לא, אני אגיד לך רון, אני אומר לך מה רמה אישית. ראיתי וידאו שלו. ראיתי וידאו שלו, וראיתי ש... זה שחקן שיקח זמן קצת להקל אותו, ושוב, הוא אחרי תקופה לא טובה, וגם ההתחלה מאוד משמעותית, אם ייכנס לעניינים מהר, לא ייכנס, ואני חושב שבגלל זה גם לא מיירו לשתף אותו במשחק ביום שבת.
גם את פסי, שהביאו מצורפת, הוא ירד ליגה שלישית, או שנייה, או משהו, נדמה לי שלישית. אז מה...
זה לא דוגמה טובה שבטר יכולה להשתמש.
אז אני אומר, אז מה, למה מתלהבים דווקא מהחבר'ה האלה? זה נראה לי כאילו, אתה יודע, פשוט יאללה, בוא נמלא את הסגל בזה, יצליח.
יש לך 180-200 אלף ואתה חייב שחקן חופשי, אתה כרגע קשה להביא לפה שוברי שוויון בתחומים האלה, בכלל קשה להביא לפה גם בחצי מיליון בגלל המלחמה, אבל אנחנו רואים הרבה שנים.
כשאנחנו מוכרים החוצה, אנחנו מתחילים ב8 מיליון, אבל לקנות... מחפשים את CS בפלי מרקט. אתה יודע מה זה פלי מרקט? השוק הפשפשים. איזה 800
אלף.
אז עוד 800. אנחנו רוצים 180 כולל עמלה לסוכן. כן.
זה לא דבר רע שיהודים יודעים לעשות כסף. זה לא דבר רע.
כן, אבל פה יש, אתה יודע מתי יהיה זה? מתי לא מקצרים הליכים? שזה ספורט. מה לעשות? מה שאתה מוכר, מחר צריך לראות אותו כל העולם. ואין, ואתה קונה ב-180, אתה הבין, וקודם הוא הסתכר 60, אז הוא לא יהיה בגלל השכר שקנית יותר טוב. הוא יהיה 60 שקיבל שדרוג.
אגב, אתם יודעים, החלון הזה בניגוד, לא בניגוד, אבל משהו שלא קרה בשנים האחרונות,
כן.
קבוצות באמת מציעות לשחקן, שחקנים מהליגה השנייה בפורטוגל שמרוויחים 60-70, ביתר הציע 200 לשחקן, והוא לא רצה אפילו לבוא. ברור. לחתום בליגה השנייה בספרד.
נכון.
הפועל תל אביב, סוכנים אומרים לי, שהם נותנים הצעות, וקבוצות נותנות, פי שלוש, שחקנים של 80, נותנים להם 170, 190, 210, לא רוצים לבוא לכאן, אבל כדי להביא,
אם זה צרפתים,
אם זה צרפתים שלא רוצים
לבוא, תקשיב, אם זה צרפתים שלא רוצים לבוא, הם עושים את ההחלטה הנכונה גם בשבילנו. תבין, מספיק לי העלייה הצרפתית שתכף תבוא לכאן לפלאז'. תהיה לי בריא, אופיר.
תודה לכם.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. אתה קרוב לפלאז' במקום מגורך, תיזהר. בוא נדבר על סטיוואווה. מחר זה קורה בבוקרשטי.
כן, תשמע, קודם כל צריך להגיד שמכבי תל אביב הולכת לשחק מחר בעצם באצטדיון שהוא אפילו, שהוא נקרא סטיאבה, הוא לא של סטיאבה, לא ניכנס לזה. ראיתי כל מיני ידיעות ועניינים שאחד ג'י בקלי, הבעל הביתה מאוד בעייתי, החליט שאחד מהזרים לא ישחק, וזה עשה המון רעש פה, כאילו זה משנה. זאת אומרת, עכשיו בסוף, שאנחנו מדברים אצלנו, 5 זרים, 6 זרים, כן, לא, לפעמים עולים עם 2 זרים, או 3 זרים בהרכב, דיברנו על זה. אז באמת, נכנסים פה לעניינים שהם איזוטריה.
אני שמעתי היום מבנו דוד, שגר שם וחי שם, את ההסבר על כל הבלקן עם המגרש ועם השם של הקבוצה.
כן, הרי הקבוצה התפצלה והתפרקה, זה כאילו, זה השם, זה...
לא משתמשים בשם סטיאר, ה-SBCB, משהו, אני לא יודע מה.
נכון, כן, זה כאילו, קצת כמו שאתה יודע, תחשוב על נגיד הפועל ירושלים וקטמון בזמנו, הפועל זה, שיש עניינים של השם וכו'.
מה שקרה שם, גם סטיאבה הייתה קבוצה של הצבא, גם נגיד צסקה מוסקבה הייתה קבוצה של הצבא.
נכון,
ואז
נכון.
העבירו אותה כאילו בהפרטה, אבל העבירו אותה עם השם בצסקה מוסקבה. נכון. אבל זה לא הצבא...
לא, ש... היה גם בבולגריה...
כן, בכל מזרח
נכון,
אירופה.
נכון. בסוף אנחנו מקבלים אחר משחק ראשון, צריך לזכור, יש גומלין, נכון שמכבי לא מערכים בארץ, אבל המשחק השני הוא כביכול משחק בית של מכבי, אמר איליאס חרלמבוס, המאמן של סטיאבה, הכפריסאי, שום דבר לא סגור, לא משנה מה יקרה מחר.
יש משחק שני.
למחצית ראשונה, מה שיקבע זה המשחק בהונגריה, והוא כמובן צודק, כי ככה זה כדורגל, אבל אני חושב, מכבי תל אביב מגיעים, עם כל הכבוד למאמן, שהוא עושה עליי רושם מצוין, מכבי תל אביב מגיעים עם הכנה חסרה, בלי חלק מהשחקנים שלהם שנמצאים.
חלק, מה זה חלק? שליש מהשחקנים.
זה לא עניין של גם מספר, זה גם עניין של אנשים, אתה יודע, שחקנים משמעותיים. בוא נראה, אני לא אופטימי לגבי הסיכום של מכבי בסיכום 2 משחקים.
ואתה עוד יותר לא אופטימי נגד סלאביה פראג.
ובדיוק, והקדמת אותי שבסופו של דבר, גם אם מכבי עוברים, אז כרגיל, מכבי תל אביב מצליחה לקבל בדרך כלל הגרלות קשות באירופה, והמנצחת, בסופו של דבר, אם מכבי עוברים, נשחק נגד כנראה סלאביה פראג, שאמורה לעבור את שמרוק העירית. בכל מקרה, מכבי תל אביב כנראה לא תהיה בליגת האלופות השנה, אבל צריך להזכיר שמספיק לעבור סיבוב אחד עכשיו בשביל להבטיח שלב בתים. זאת אומרת, אם לצורך העניין עוברים את סטיאבה, מפסידים לסלאביה פראג, מפסידים גם בפלייאוף, מפסידים לסלאביה פראג, יורדים לפלייאוף של הליגה האירופית, גם אם שם מפסידים, אז מכבי תל אביב בקונפרנס, בשלב הבתים יכולה להיות במה שנקרא שלב הבתים בליגה האירופית. אני חושב שעד שלא נראה את המשחק מחר, לא נדע... האמת שגם לא נדע כמה סטיאבה, שנכון, התחילה את הליגה לא כל כך טוב.
כן, וגם 11 שערים מול קבוצה מסן מרינו, באמת
כן, לא נדע. כן, זה באמת לא אומר שום דבר. כאילו, אם כבר התוצאות תיקו בליגה הן יותר משמעותיות, קבוצה מסן מרינו, גם אתה, אני וצביק המאמן, אנחנו כנראה מנצחים אותם, אבל... הם לא מרשימים בינתיים בליגה.
העובדה היא שבשני המשחקי ליגה הם לא היו טובים.
אני אומר, הליגה יותר משמעותית. שני תוצאות תיקו בליגה זה יותר משמעותי.
השבוע הזה נגד קבוצה שעלתה מהליגה השנייה.
נכון, אבל אתה יודע, סטיאבה שבאים לשחק נגדה והיא אלופה, וזה, יש המון מוטיבציה. זה קצת כמו לשחק נגד מכבי או נגד ריאל או ברצלונה וכו', שבאה קבוצה קטנה. מחר נראה מה מכבי שווים בסגל הנוכחי הזה אחרי הכנה לא ארוכה, ונראה גם מה סטיואבה יכולה להציע מול מכבי, כמו שחרן עמוס אמר, תכלס, הרי לא ייגמר 11-1, לא למכבי ולא לסטיואבה, שבוע הבא בהונגריה, זה מה שיקבע באמת.
אסור לשכוח שמכבי זה שני, כמו כל הקבוצות הישראליות, זה שני משחקי חוץ, וראינו מה קורה אחרי שאתה מנצח 4-1 ביוון, ובאים ועושים לך בית ספר בבית, כי
נכון.
אין לך בית.
זה גם נכון.
הרי זה לא היה קורה בבלומפילד, כן?
אני מסכים איתך לגמרי. אגב, למרות שזה מכבי גם בגלל שיש, לא שיהיו יותר מדי ישראלים, אבל סטיאר עם כל הבעיות שלה היא בסוף קבוצה מאוד אהודה, למרות שזה משחק נגד מכבי תל אביב, סיבוב שני בסך הכל במוקדמות הצ'מפיונס, הצפי הוא לפחות ל-20 אלף צופים, שזה יפה.
אמר היום בנו דוד 30.
אוקיי, אני אומר לפחות 20, עם בנו לענייני רומניה, אני לא מתווכח.
בנו מסטיארו,
אני יכול להגיד לך שמכרו קצת פחות מ-17 אלף כרטיסים, ומדברים על 20 פלוס צופים, אם יש 30, אז...
לא, לא, זה רומנים, אוזי, זה עשירייה בלי כרטיסים, זה 17% זה יפה.
אמר לי פעם, איש חשוב בספורט הישראלי, אל תבטיח את התאריך כי הוא יגיע. תבטיח.
זה בטח פול יורה פה פעם.
אומרים 30 אלף, מחר נראה.
הבנתי, כן, מחר, כן.
מחר נראה, התאריך מגיע.
כן, מחר נראה, יש מחרו 17 אלף, ועוד עשירייה הגיעו, והם יגידו שזה רצון טוב, ו-50% היו אידלך. אז זה בבקר, אוזי, אנחנו מכירים את התופעה הזאת. בסדר, תשמע, אם אתה אופטימי, אני אופטימי.
לא, אני לא אופטימי, אני רואה
שמכבי בבעיה. אתה יודע, אני יש לי תמיד בפתיחת עונה, בטח בזמן כרגע של מלחמה, שבאמת אני מצפה גם שאירופה תכאב קצת, כי הם נעושים. אבל, וזה יקרה, אם אני ארצה או לא ארצה, יש לי תמיד תקווה שארבע...
אבל הרומנים בסדר, מה אתה רוצה מהרומנים עכשיו?
הם אף פעם לא היו בסדר. ויש לי תקווה שקבוצות שלנו תגענה לבתים.
זה ברור.
מבחינתי הכל בקונפרנס זה לי שום בעיה. אבל שיעשו בתים, שיהיה לי עד דצמבר כאן פעילות, וזה אצבע בעין של אירופה. אתה מבין, כל אירופה, גם אלה שמחייכים ומנשקים ומחבקים.
אבל אני רוצה להגיד לכם, לך ולאוזי, משהו שברח גם מראייתך. הוועדה של פיפה הייתה צריכה להוציא עד ה-20 ליולי את החלטתה לגבי הרחקת ישראל.
לא, בינתיים זה ירד.
רגע. זה נדחה לסוף אוגוסט בעיקר.
רגע. זה נדחה לסוף אוגוסט, אבל המצב שם היה שאחד האלה, הספרדי ככה כל כך רוצה להרחיק אותנו. עכשיו יכול להיות שזה...
ספרדי זה תינופת.
יכול להיות שזה יתעורר אחרי בעוד חודש וחצי ואנחנו ירחיקו אותנו.
קודם כל צריך להבטיל, אתה מדבר בעצם על חוות הדעת המשפטית. שהייתה מורה באמת להינתן בסוף השבוע שעבר לקראת דיון של מועצת פיפה ב-27 ביולי, שזה אוטוטו...
אוזי, מה שאני אומר שרוצים להעיף אותנו.
לא, לא, קודם כל כן, יש כאלה שרוצים, הרי אם לא העבודה של משרד החוץ וההתאחדות וכל מיני אנשים טובים, היו יכולים להצביע בקונגרס נגדנו כבר במאי.
לא, בקונגרס בבנקוק אמרו שהמועצה תדון בסוף אוגוסט.
לא, לא, שנייה. אם היו מצליחים בקונגרס להצביע, להביא להצבעה, היו יכולים להעיף אותנו בזה. עשו אנשים עבודה מספיק טובה כדי שזה לא יגיע להצבעה בקונגרס. עכשיו, המועצה של פיפה, שהייתה צריכה לשבת על זה ב-27 ביולי, תשב על זה בסוף אוגוסט, מה היו ההמלצות של הדוח המשפטי, אתה יודע, הם לא חייבים לקבל את זה, אבל לגמרי צביקה צודק, אנחנו בבעיה,
כמו בכל ארגון בינלאומי בעולם.
אני מזכיר לכם שאנחנו 9 שנים בבעיה בפיפה,
כן, אבל אי אפשר לחוק מה שהיה ב-2015.
אז אני אומר, נכון, אוקיי, כי רצו ביום נגדנו,
ואגב, אם מחר לצורך העניין, לצורך היפותזה, נגיד שמחר חותמים על עסקה, נגמרת המלחמה, חותמים על זה, נגיד, אז פתאום, אתה יודע, מצבנו יהיה, לפחות בארגונים הבינלאומיים, יהיה יותר טוב, אפשר להתווכח אם זה דבר שנכון או לא נכון, הכל פה מאוד 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 מזיל, שמע, פיפה בסוף,
היה בשבוע שעבר תמונה של הטילים שנחתו במגרש של קריית שמונה. אנחנו צריכים לקחת את התמונות האלה ולשלוח אותם לוועדה.
כן, אתה שולח אותם לוועדה, אז הם מביאים מגרש בעזה.
הרי כבר הביאו את המגרש בעזה.
אז אני אומר, אבל זה עדיין...
זה כאילו רק אנחנו פה, זה כאילו רק אנחנו פה.
צביקה, אנשים אמרו כבר בדצמבר של 7 באוקטובר, אז זהו.
נכון, נכון.
אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו על פיפה. פיפה, ואפשר לקשר את זה לרוי רביבו שיורחק משני המשחקים פיפה, הרי יש לה סכסוך היסטורי עם הוועד האולימפי ומונדיאל וטורניר הכדורגל האולימפי, הרי היא לא מכירה בו, הוא לא טורניר, הוא כאילו לא טורניר של פיפה,
אבל הוא נערך תחת הארגון שלה.
שנייה, לא, לא, אני הוא לא מחייבים קבוצות לשחרר שחקנים וכו' וכו' וכו', אבל מה שאנשים לא מבינים, סעיף אחד סעיף קטן אחד, זאת אומרת, מתחיל התקנון של טורניר הכדורגל האולימפי בזה שהוא enrolled in the FIFA status, זאת אומרת שהוא יהיה לפי החוקים והתקנות של FIFA, זאת אומרת...
אבל זה גם ככה בכדורסל, הטורניר הוא תחת פיבה, ופיפה משבצת את השופטים, ופיפה מארגן את הוועדה הטכנית.
אבל פיבה אין לה, אין לה סכסוך, וזה לא שהיא לא מכירה בוועדה, בטורניר האולימפי. פה יש סכסוך, ומצד שני, זאת אומרת, אם חשבתם שאין דבר כזה חצי היריון, אין דבר כזה חצי היריון, אלא אם אתה פיפה ואז יש חצי היריון.
כן, אבל זה מה שיש.
נכון.
בסדר. עוזי, המון תודה, נשתמע.
להתראות.
פרסמות ונשוב. חזרנו. עכשיו אנחנו שוב בפריז, יניב תוכמן, שליח וואלה לפריז. אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן.
נו, כבר אכלת קוסקוס דלמר, חגגת את הזה, קצת אסקרגו, משהו. מה זה?
קופמן, אני עובד.
מה, אבל צריך
לאכול. מה, אתה לא אוכל? אין חדר אוכל לעיתונאים?
אני עשיתי אולימפיאדות, אבל אכלתי.
נחתתי בבוקר, ואנחנו אחרי כמה קטעי וידאו ראשונים פה.
כן.
לא, חכה, אל תדאג, תן לי קרדיט.
לא תישאר רעב, לא תישאר רעב. תשמע
אותי מדבר אחרת.
כן.
אני כרגע, אתה יודע, אתה מכיר את זה. קודם כל להראות נוכחות, הגענו שיש פה... שליח לוואלה, וידאוים, הכל מתוקתק, ואנחנו נגיע, הנה בדיוק הגיע גם הנהג שלנו, אז תכף ניכנס לרכב שלו. בגדול אנחנו בדיוק יוצאים ממתקן האימונים של הנבחרת האולימפית,
כן.
שנמצא אי שם באזור שלו נגיד, אבל לא, זה לא, לא משנה אנחנו, כל
אנחנו,
כך.
אנחנו לא נגיד, כי כל העולם יודע, כן.
כן, רגע, שנייה, אני בשידור חי ברדיו, מה שקורה זה שאתם יודעים בטח את התוצאה של...
כן, כבר דיברנו עם שינו. כבר דיברנו עם שינו.
שלא יכול, כן. תראה, הנבחרת כרגע מתאמנת, אני מניח שהיא סיכוי גבוה מאוד שנועם בן ארוש יפתח... כמגן שמאלי.
אין יותר מדי אופציות.
ואם לא, אז... כן, אין גם יותר מדי אופציות.
לא שון, או נועם.
רגע, שנייה. כן, או שון או נועם, נכון? אני נכנס פשוט לרכב, זו ההתלבטות למעשה של גיא לוזון. כרגע הוא מתרגל את זה, יהיה לו גם עוד אימון אחד מחר, אני מניח שהוא כבר יודע את הכיוון, רבע סיכויים זה כמו שאמרנו נועם בן ארוש, שגם יודע לעשות את המגן השמאלי, למרות שהוא מגן ימני, אבל בגדול אני חושב, תראה, דיברנו עכשיו גם עם אילי פיינגולד, אני חושב שהנבחרת קצת צריכה להשתחרר, אתה יודע, ממה שנחת עליה בשבוע האחרון, גם ההפתעה הזאת של דניאל פרץ, ואתה מבין קצת הרי בשוערות, שוערים לא נפצעים ככה בצורה כזאת, שתוך 3-4 ימים אתה מאבד גם את דניאל פרץ וגם את ניב אליאסי, ואז אתה מקבל את הבומבה הזאת עם רוי רביבו. הסיפור עם רוי רביבו
זה הרבה יותר מ... יש גם את העניין של מקריות.
מה?
אני אומר, יש גם את העניין של מקריות, אי אפשר להאשים פשוט רק את, נגיד, את עצימות האימונים או דברים כאלה, כי אני לא יודע מה קרה. אבל אז יש פה באמת, אתה יודע, בד לק בקטע הזה.
כן, תשמע, על מה אתה מדבר? על דניאל פרץ או על רוי רביבו?
גם על פרץ, לא, פרץ ו... איך קוראים לו? פרץ ואליאסי. רביבו זה פשוט, תשמע, זה... איך נקרא לזה? בוא נקרא לזה בשם זה, במקום פשלה, ביזיון, נקרא לזה לקוט. בהתארגנות.
כן. ועוד הפעם, אתה יודע, בסוף, בנושא פציעות, אתה יודע, אין מה לעשות. זה עניין של מזל. ראינו את הפציעה של אופיר מרציאנו.
אבל אני עד היום לא שמעתי. איפה דניאל פרץ מתח את השריר ארבע ראשי? באיזה קטע? בקטע של משחק?
זה לא שריר, זה הגיד.
לא.
גיד הירך.
לא, בזה, באימון של יום ראשון. באימון של לפני 8 ימים.
תקל עם מישהו.
נועה צביקה, מה צריך בשביל?
אני לא, אני לא יודע, אולי אפילו יכול, הדבר כזה יכול לקרות לך גם באיזושהי ביתה, והרבה שחקנים זה קורה להם גם, זה שריר גדול מאוד, הארבע ראשי. אני, תראה, ביום שני, אם אתם זוכרים, לפני שבוע בדיוק בשעה כזאת, היה משחק אימון נגד מכבי חיפה, זה היה משחק האימון השני. ובבוקר, כשאני רציתי לברר יותר בכיוון של דור תורג'מן, צביקה בטח זוכר שהיה עם חבישה על הברך, כן. אז פתאום התברר שגם דניאל פרץ.
מה מצבו אגב של דור תורג'מן?
הסתכלתי עליו עכשיו.
אני ראיתי שהוא יצא מפה, הוא צלע. מה?
לא, אני ראיתי עכשיו מהצד, אני רואה בסדר.
הוא
המשיך
להתאמן, הוא שיחק, איך הפציעה הזאת היא נעלמה?
לא, לא, בינתיים לא נראה לי שזה משהו יותר מדי גדול. לא, לא, אני לא חושב שהוא מרגיש את זה, אני חושב שהוא כבר מעבר לזה. אני הסתכלתי עליו מעט, אתה יודע, אנחנו ממש עזבנו, אתה יודע, בפרוטוקול רבע שעה מותר לנו להיות, וכבר יצאנו משם, אבל אני לא רואה איזושהי בעיה מהכיוון שלו. אני רק רוצה, תנו לי רק להשלים, אני חושב שבסוף, אתה יודע, כשיותר מדי דברים רעים קורים, אז אתה פתאום כאילו יכול, אתה יודע, להישאב לתוך איזשהו קטע שוואלה, הכל לא הולך לי טוב. ופה צריך לעשות לדעת את הסוויץ' הזה, כי זה התחיל לא טוב, התחיל עם פציעות, התחיל עם הסיפור המוזר הזה של רוי רביבו, ועוד יומיים אתה עולה נגד מלי. אגב, דיברתי גם על זה עם שינו מקודם, לא יודע אם אתם שאלתם אותו, הנבחרת לא יודעת למשל כלום לגבי מה הולך להיות מבחינת עידוד, קהל, פרו-פלסטיני, לא יודעים פה שום דבר כרגע. באופן כללי גם אני אגיד לך, קופמן, היית באולימפיאדות, לפחות עד עכשיו, גם אתה יכול לראות את זה במאמר שכתבתי מוקדם יותר, התחושה שלי עד עכשיו זה שטוקיו, שהייתה בלי קהל והייתה עם קורונה, הרבה הרבה יותר חגיגית לקראת אולימפיאדה מאשר פריז. אבל עוד פעם, זה עד עכשיו. נחתתי רק היום, יש עוד ארבעה ימים לטקס הפתיחה.
היית ליד מגדל אייפל, היית בשאן זליזה.
לא, אבל...
היית ליד הסיין.
אבל תקשיב, זה לא ככה. את היפנים, סונים הסינים, האמריקאים כבר מחלו להם. אתה יודע, את הצרפתים שונא חצי עולם. לא בגלל שהם תקפו וכאלה, אבל אתה יודע, בגלל שהם צרפתים. אתה רוצה להתחיל לזכוך את ההיסטוריה?
תראה, אני יכול גם לתת לכם דוגמה נוספת. מי שמייר והזדרז כבר לפני שלושה, ארבעה חודשים וחצי שנה לקחת פה חדרים, החדרים היום ירדו ב-60%. נשארו פה הרבה חדרים פנויים, אני דיברתי דווקא לשם ההשוואה, וזה גם מעניין, נתון ככה לסבר את האוזן לגבי הכדורגל, כן? זה לא שאנחנו משלים את עצמנו שטורניר כדורגל במשחקים אולימפיים זה הפסגה, אנחנו יודעים את האמת, אבל הרבה בגלל גם הנפח של הפארק דה פרנס, אני יכול להגיד לכם שכרטיס למוקדמות של הג'ודו, ואתם יודעים שהג'ודו נמשך פה 8 ימים, כרטיס למוקדמות עולה 150 יורו, אני מדבר על המוקדמות, על הבוקר,
כן.
150 יורו, או כרטיס למשל למוקדמות של ארטיום, זה 150 יורו, כרטיס לכדורגל, אתם רוצים לנחש כמה?
25 יורו.
אז אתה תמצא גם ב-15 יורו. ואני מניח שתמצא מקום ותוכל לראות ולצפות במשחק.
כדורגל פחות פופולרי, לא.
כדורגל
באולימפיאדה. לא, זה אומר
שכדורגל
במשחקים האולימפיים.
כדורגל באולימפיאדה זה
במשחקים האולימפיים. כן, בדיוק, בדיוק, זה מה שזה. אתה יודע, אנחנו... אני לא רוצה להרוס ולקלקל חס וחלילה, כן, אנחנו אחרי 48 שנים שלא עשינו את זה, ואנחנו לא בטורנירים גדולים, ואין לנו כאן, אתה יודע, אנחנו לא צריכים פה לשחק אותה כאילו עכשיו מה זה ומי זה. סבבה, אנחנו פה והכל טוב, והלוואי שנעלה מהבית הזה ונצליח להמשיך הלאה, הכל בסדר, אבל גם צריך לקחת הכל בפרופורציות, זה לא יורו וזה לא וורלד קאפ, וזה בסדר, אתה יודע, זה המצב.
כן.
ואני עוד פעם, אני סקרן לראות, תראה, אני למשל ראיתי את המתקן של הג'ודו, לא יודע אם יצא לכם לראות, אני ראיתי אותו, אגב, עוד לא ראיתי אותו פה בעיניים, ראיתי אותו דרך סטורי של הדר יעקבי, שליחת ערוץ הספורט. אתם יודעים איך הוא נראה עלוב לעומת הבודוקן בטוקיו, כן? אני זוכר את הבודוקן בטוקיו, אפילו שהיינו שם בלי קהל, כל כך יפה, כל כך מיוחד, הרגשת שאתה נכנס לאיזה מקדש, ופה זה נראה, אתה יודע, עוד איזה שאולם כזה שבנו אותו וזה, אבל עוד פעם, אלה רק המסביב, אתם מכירים את הסיפורים האלה יותר טוב ממני, על החדרים ועל המיטות מקרטון והכל שטויות, בסוף בוא נראה מה החבר'ה שלנו יעשו, בינתיים מתגברים לאט לאט על כל ההתחלה הלא פשוטה שהייתה עם כל האיומים, פחות מדברים על זה כרגע, אנחנו מרגישים הבטחה, מרגישים שיש כאן, למשל במתקן הזה שהיינו בו עכשיו.
תוכמן, אני לא מפחית מעוצמת האיומים, בטח במצבנו כרגע, גם התימנים אפילו כבר הפכו להיות סכנה בשבילנו, למשל, אבל... שוב, באולימפיאדות, וזה כבר קורה, בוא נאמר, מ-96 צפונה לפחות, מאז הפיגוע האחרון במשחקים אולימפיים, כל המערב מאוים, אוקיי? באמת מאוים, וזה לא קל, זה לא קל, בטח לא לספורטאים, וגם לא למשלחת שסובבת אותם, כל ההתמודדות הזו והלחץ הזה, אבל זה הפך להיות חלק מהעניין. אין מה לעשות. גם בכפר אני מניח ש...
נכון.
יהיו כל מיני, אתה יודע, כל מיני בידודים ודברים כאלה, כי בכפר אתה יכול לפגוש כל אחד.
אני חייב לתת עוד איזשהו רושם שנתקלתי בו. אתה מכיר הרי איך זה עובד, שאתה מגיע מהארץ עם האקרדיטציה, מה שנקרא, הראשונית, ואתה למעשה מקבל אותה מנוילנת כמו שצריך עם הסטמפה פה, mm-hmm. ואני אומר לכם שפגשתי פה בשדה התעופה לפחות 5-6 אנשים שקיבלו את פניי, וכשאני אמרתי שאני מישראל, אז הם ממש כמעט בכו, והם אמרו אנחנו מצטערים ואנחנו כואבים, זה משהו שאתה לא סופג אותו בארץ. זה ישר...
היו צרפתים?
צרפתים, זה היו צרפתים. לא, 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 אני יכול להגיד לך שלא, אני יכול להגיד לך שהראיתי להם את הוידאו של, אתה מכיר את הוידאו של התמונות, היית עכשיו בתאילנד, התמונות בנדבג, שאתה יוצא מהארץ ואתה רואה את כל החטופים, והראיתי להם איך זה נראה בארץ, עם האחים המקסימים האלה, האחים ביבס, ואני אומר לך, אנשים שם בחו מולי, נכון שזה לא מייצא כלום, אבל עדיין, כשאתה נמצא בארץ ואתה ערב טיסה לצרפת, אתה מרגיש כאילו אתה הולך לבוא לפה למקום שכולם שונאים אותנו, אני אומר לך שזה לא ככה, הרבה מאוד מגלים כלפינו חיבה, וזוכרים מי התחיל בשבעה באוקטובר, וזה היה נעים לראות את זה.
הלוואי, הלוואי, ומה שיקרה באמת זה משחקים מוצלחים ללא אירועים, אני גם שומע פה, כן, שומע היי. וקורא על מה ש... על החשש של הוועדה מארגנת מהאירוע בסיין, בטקס הפתיחה, אבל אני באמת מקווה שתשמע, גם הצרפתים לא פריירים בטרור, בואו נאמר את זה, וכל המטה המשולב של כל, נקרא לזה בנות הברית, זה מכל העולם, אין שם פריירים, וגם אנחנו מביאים את הידע שלנו, שאמור לשמור על, על כולם, אתה יודע, בזמנו, בזמנו של אלכס גלעדי, זכרו לברכה, שאם אני זוכר נכון, זו אולימפיאדה הראשונה שהוא איננו, ובכל משחקים שהייתי, קודם כל ראיתי אותו שם, והיה עושה לי את הסיור במרכז המדיה, וקומן היה אומר לי, אתה יודע, זה איש שגידל אותי, הוא אמר לי, תקשיב, הכי חשוב זה התחבורה, טרנספורטיישן, טרנספורטיישן, טרנספורטיישן. אני מקווה מאוד שזה באמת לא יתקיל, כי אם שחקנים, שחקנים הם ספורטאים ומאמנים, לא, זה הרי 1,000 היסעים בעת ובעונה אחת, לא משנה באיזה כלי רכב, אם זה אוטובוס, למדיה, או בין לספורטאים, חייבים להגיע בזמנים, וזה מה שמייק או ברייק למשחקים אולימפיים, אחד לא יגיע לאימון או לתחרות, זה קטם. ואני מקווה שבזה יהיה באמת סיפור ההצלחה, חוץ מההבטחה, שנתונה בידי אנשי מקצוע, ובוא נאמר, אנחנו משקיפים בתקשורת, בעמדה מספרת, זהו.
כן, כן. אני אגב יכול לספר לכם, לפחות עד עכשיו, שאני נוסע בעיקר עם נהגים מקומיים, גם זה היה מדהים שיואן ג'ורנו, אחד הנהגים המפורסמים כאן שלוקח, הוא למעשה בן דודה של עידן טוקלומטי. הרבה פעמים הייתי רואה את השם עידן טוקלומטי ג'ורנו ולא הייתי מבין, אז מסתבר שיש פה יואן ג'ורנו שהוא אחראי על כל הנושא הזה של ההסעות של הישראלים כאן, ועכשיו אני נוסע עם בחור מקסים בשם רפאל. אני לא יכול להגיד לכם שאין פה הגירה די גדולה ממה שאני שומע לישראל, אפילו של אנשים מבוגרים שהולכים להתחיל.
אין לנו מקום,
אבל הם הולכים להתחיל
על הפלאז' סגור כבר, הכל קנוי.
כן, אבל אני חושב שהם באים עם הרבה אמצעים ואפשרויות.
באים אפשרויות שיסו לצפון או לדרום.
גם נסו לצפונה, אני מכיר, שמעתי כבר סיפורים. ומי שלא בא, הנה אני אומר לך, זה בעיקר כאלה שיש להם פה בסך הכל חיים ועבודות טובות, אבל כולם רוצים לבוא. ממה שאני שומע, כולם רוצים לעלות לישראל.
אוי אוי אוי. טוב, אני אומר את זה על כל ארץ, לא דווקא על צרפת. אין לנו מקום פה, חבר'ה, יש לנו ככה בבעיות, אין זה, אז זו באים, פטורים ממיסים וכאלה, 10 שנים, למה אני צריך את זה?
אמר הרצי הלוי, חסרים לוחמים, אז יאללה שיבואו.
הבנתי. כן, הם מגיעים ישר מהמטוס למפחת.
הילדים שלהם.
בסדר, זה לא קורה הרגע.
חשוב שתגדל בארץ.
זה לא קורה הרגע.
בסדר, קר זמן, קר זמן.
תוכמן, תבלה, נשתנה מחר.
כולם פה ציונים ופייטרים. כן. תודה, תודה, ביי ביי.
אלי סער, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, צביקה, ערב טוב, קופמן.
אלי, תסדר שכל החבר'ה שלך עם הכיפות לא יבואו לפה? אין לנו מקום?
למה כיפות?
ואין לנו כסף. לא רוצה, אני לא רוצה אף אחד. אתה תדאג לכיפות, אני אדאג לשאר.
איפה החזון הציוני שאתה רוצה לראות את כל יהודה?
עם החזון הציוני יש לי מספיק פה, אני לא רוצה להיכנס לזה. יש לי יותר מדי ציונים פה, שרק מקבלים ולא נותנים. עזוב אותי. לא רוצה את הציונות משם, בסדר? טוב, קודם כל, מודי פלד מונה לתפקיד מנכ"ל מכבי תל אביב, במקומו של אדלי מרקוס. מה אנחנו יודעים על האיש?
מודי פלד זה לא דמות חדשה בשוק, הוא היה, קודם כל בזמנו...
הוא היה בזמנו במופת, כן?
קודם כל היה באליט, כשהוא היה באליט הוא היה מנכ"ל החברות באירופה בשנות ה-90, ואז הוא הפך להיות הקבוצה הזאת שהתאחדה לנהל את מכבי תל אביב בכדורגל.
כן.
לא, אני גיבש גם את פדרמן ועוד אנשים, כמו שאמרת, את חברת מופת, והוא היה יושב ראש מכבי תל אביב בשנים שהם... אני לא טועה, לקחו אליפות גם עם קשטן, גם עם גרן, והעסק הזה בסופו של דבר התפרק, אחד הסיפורים למה פדרמן ברח מהכדורגל, זה אותו משחק עם טנריפה ברמת גן, שאחריו אוהדי מכבי תל אביב נהנו את האוטו בצורה חזקה מדי, וזה מה שהוביל פחות או יותר לתחילת הפירוק של כל החבורה ההיא, ולוני הרציקוביץ' נשאר לבד בצריח, עד שגם הוא באיזשהו שלב הרים ידיים, ומכבי תל אביב התגלגלה לגולדר, שבאמת...
כן, אבל חלפו להם, חלפו, לא, לא גולדר, לפניו היה עוד אחד.
לא, לפניו היה שניידר.
קנדיה שני.
שניידר.
היה שניידר,
אבל עכשיו הוא מגיע, אתה יודע, כל המנכ"לים שהגיעו מחוץ לספורט, בתקופה שבה, איך קראו לבחור ממעגן מיכאל ציקה, ברך לי השם שלו. שהיה מנכ״ל.
ממעגן מיכאל?
הקיבוץ נקנו, שניהל את המנכ״ל מכבי. איך?
אמי.
אמי, אמי אשל, אמי
אשל. אמי אשל, אמי אשל, לא מכן. לא, אבל אחר כך עבר לזיכרון, הוא לא קוראים.
אני זוכר אותו מהקיבוץ.
אמי היה 17 שנה.
כן.
יפה, אז אני אומר, אחריו, עד שאלי הגיע...
אמי במה צבא. אבי בבא הצבא.
כן, הוא היה סגן פקד שייטי.
אמי היה 17 ודריקס היה 12.
כן, אז באו אנשים, אתה יודע, דריקס ואדלי ביחד, זה 17 שנה כמעט. והם באו מהספורט, וידעו את הדבר הכי חשוב, איך מביאים כסף. עכשיו מגיע, מודי, והוא יצטרך לעשות את העבודה שלהם עם שיווק, ויצירת כל מיני שטאפים בזה, כי הדבר שהכי חשוב לבלבטים, זה לא להכניס כסף מהבית, אלא להכניס כסף מסחרי.
אין ספק שהוא מגיע בתקופה אולי הקשה בתולדות מכבי בשנים האחרונות, כאשר הקבוצה לא משחקת למעשה בארץ, אתה לא יכול למכור את הצפייה, אתה לא יכול למכור שלטי פרסום, אתה די כבול מבחינת האופציות השיווקיות שלך, כאשר הקבוצה צריכה להילחם גם בתביעות משפטיות של תביעות ייצוגיות של אוהדים. אבל תראה, כולם רוצים להיות בתפקיד הזה. מכבי תל אביב, להיות מנכ"ל מכבי תל אביב זה אחד התפקידים המאתגרים שיש בספורט, התפקידים גם שאתה יודע שאתה פחות או יותר בפרונט שלהם. בוא נראה מה הוא יצליח להביא. קודם כל אין ספק, הוא איש של דיוויד פדרמן. פדרמן פה תקרא לזה מגביר את אחיזתו בקבוצה שהיא גם ככה.
מה זאת אומרת נראה מה הוא יביא?
הוא לא, תראה, מה זה פדרמן מגביר את אחיזתו? יש בעלים שאחוזי השליטה שלהם ידועים. אתה מבין? אני לא יודע.
אתה יודע אותו כמוני, מי של דיוויד, זה הרבה שנים.
בסדר, אבל אני אומר...
מה זאת אומרת הוא צריך להביא כספים? מאיפה הוא יביא כספים?
מי? מודי?
לא, כן, מודי.
אני לא יודע, תגיד לי אתה.
לא, אלי אומר, הוא צריך להביא כסף.
הוא צריך להביא, אני לא יודע מאיפה הוא יביא.
מאיפה?
שאלה טובה, צביקה.
אני לא מבין בך, צביקה.
יותר כרטיסים אי אפשר למכור. יותר חסויות אי אפשר למכור.
על הכתף בגופייה, צביקה.
נו, באמת, נו, זה לא יפתור את הבעיה.
תקשיבו, זה לא יפתור את הבעיה, ואל תשכחו גם דבר אחד, גם אם הוא יהיה באמת יתגלה כגאון בתחומו, עדיין מכבי שמוכרת מנויים לעונה הקרבה, אבל אין ביתיות, רבותיי, אין ביתיות כרגע. אוקיי, לא יודע מה יהיה באוקטובר, נובמבר, אין ביתיות כרגע. ושאין ביתיות, זה קריסה כלכלית.
הכתבם הזה הרחיק את החזרה שלנו.
מה זה?
הכתבם הזה עוד יותר הרחיק את החזרה.
זה לא עניין של הכתבם, כל המצב פה.
יש פה מצב, יש פה מצב שהפועל תל אביב, ארגנת טורניר תל אביב,
וגם אותו אני לא רואה.
והיום ראיתי...
למה אתה לא רואה קופמן?
רגע. רגע. הוא בין 13 ל-15 בספטמבר. והיום ראיתי שהפועל ירושלים ירדה ממנו.
כן, ומגיע קבוצה אחרת.
במקומו נכנסה אריס. כן. אמורות להגיע לפה שלוש קבוצות זרות. וילרבן, ריטה זווילה, ואריס, יחד עם הפועל תל אביב. הלוואי וזה יתקיים.
הלוואי.
ואז יכול להראות משהו.
רבותיי, אנחנו לא בקורס נביאים, ואנחנו לא יודעים מה יהיה בספטמבר.
אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר בבוקר.
כן, נכון.
אנחנו יודעים מה יהיה מחר בבוקר, צום רוני, צום י"ז בתמוז. זה מה שאני יודע רק.
כן, כן, המצב לא טוב. אבל תשמע, בוא נאחל לו הצלחה למודי פלד. ונראה מה
הוא... עדכון שאנחנו מקבלים כרגע, זה הפועל ירושלים החתימה את ג'רד הרפר.
רגע, צליקה, אתה אוהב אותו את הרפר? לא אוהב?
אני אמרתי שלא.
צליקה לא אוהב אותו, אוקיי. תרשום ברשומות, כן?
מורגן שחקן טוב, הרפר...
עוד פעם אתה הולך על מה שיש, על מה שאין או מה שיש.
לא, מורגן שחתמו אתמול.
הוא לא אוהב את הרפר.
לא, הם רצו להביא גם את מורגן השני שבולוניה חטפו אותו.
הרפר הוא 1.76
הוא יכול לשחק למעלה. הלו, אמרתי לך פעם, לא לזלזל, אני זוכר את פאד וויב. הוא היה 1.58 היו גם יותר נמוכים ממנו, אוקיי? מה הוא יודע לעשות עם הזה, עם המהירות והכליה? נראה.
אני אבל לא רואה, כמו שצביק יגיד לך, אני לא רואה את ארפר וספידי סמית יכולים לשחק דקות, הרבה דקות ביחד. זאת אומרת, זה רכז ראשון, רכז שני זרים, והפועל ירושלים צריכה להביא עוד זר אחד, זה מה שהם הצהירו. כרגע
אני לא חושב שהם מדברים על עוד זר, אני חושב שזהו,
זה מה שהם אמרו, הם אמרו שישה צביקה,
נו יש שישה
ארפר, ארפר, סמית,
רגע, השאירו את ג'ונסון ואת ספידי סמית,
אתה צודק
החתימו את סמית השני,
בוא נשאל אותך, צביקה, מי המחליף של רנדול?
הם אומרים שמורגן
ייצר נקודות כמו רנדול?
לא, מורגן בכלל
משחק. אם רק צריך לעמוד על המגרש, אני
מוכן. אבל יהיה להם קבוצה עם הגנה יוצאת מן הכלל, כל זמן שארפר לא ישחק.
רגע. שנייה, חשד לחדירת כלי טייס עוין, אצבע הגליל, זה בית הלל והגושרים, כן. אלי.
אני אומר, מי קולע פה? אתם אומרים, גם שנה שעברה צביקה הייתה אמורה להיות קבוצת הגנה מצוינת. עם קריס ג'ונסון ועם קורנליוס ועם זוסמן.
אבל אז זה היה סגנון אחר, זה היה מאמן אחר, היה ג'יקיץ'.
לא, אבל באמצע הביאו את...
באמצע הביאו את היוונר. את
היוונר,
כן.
אתה הבטח בקופן שהוא יביא על אמינה.
תשמע, אני גם לא רואה את היוונר בהפועל תל אביב, דדס, אני יודע שאתם, יש לכם חיבה עמוקה כלפיו. אני לא רואה אותו, אתה יודע, מסיים פה. זאת אומרת, אני לא אתפלא אם הוא יוחלף לנוכח הסגל שיש. יש לך את בברלי בקבוצה.
אלא אם כן,
שיש לך שפיץ כמו בברלי, והוא יתחיל עם השטויותים ועם הדברים האלה, הוא נותן לו שפיץ באותו רגע, כי הוא מדבר עם הבעל הבית, הוא לא עוצר באמצע. כן? תזכרו את זה. אבל בסדר, בוא נחכה קצת זה, בוא נחכה
מה
קצת...
מה שכן יהיה מאוד מעניין, יש פה שלוש קבוצות, לא היה, אני חושב, גם צביקה יגיד לך בליגה הישראלית, שלוש קבוצות ברמה כזאת, שאתה יודע שהלכו ראש בראש.
היה, היה. היה שנה...
הפועל תל אביב, הפועל רמת גן.
הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, מכבי תל אביב.
כן, אבל הפעם לפחות זה כספים של אנשים פרטיים, אתה יודע, לא הפועל רמת גן, עם אורי עמית.
לא, 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 אז לא היה, לפני אורי עמית.
מה אתה מדבר? אתה מדבר על איתן, איתן מגידו זל?
איתן ומיכה חריש,
שהביא
כספים מאגודת ידידים, אחרי זה, כשאורי עמית לקח, העסק התדרדר.
כן, מיכה הביא הרבה.
מיכה הביא הרבה כסף.
מפילדלפיה, יהדות פילדלפיה. מקהילה.
הביא,
ברור שהביא. אבל אחר כך, תשמע, אחר כך שחטנו את כל כספי המדינה בציבור ברמת גן למשך שנים, עשרות מיליונים.
לא היה הרבה זמן, אורי עמית, היה רק קדנציה אחת ראש עיר, מה אתה עושה לגר בלעד?
ולמה הוא נבחר?
כי הוא היה יושב-ראש מועצת הפועלים.
ומה הוא עשה במועצת הפועלים? הבנת? בגלל זה אמרו לו, הולך לעירייה, נצדר אותך. את החבר'ה שלי אני מכיר, צביקה. ובאמת הוא הביא סכומים יפים, שאם באמת היה יחה ויחבל וכאלה, הייתה חקירה יפה. תגיד לי אבל דבר אחר, אלי, עמית אהרוני מצטרף לאליצור נתניה, מדובר בבן של המאמן. מה קורה?
מאוד מעניין נתניה, הולך להיות סיפור מאוד מאוד מעניין, כי זה קודם כל קבוצה שהולכת, עד כמה שאני הבנתי, לא להביא גרדים זרים, לתת לפריצקי, לתת לאהרוני, לתת לעמית אבו, שהבנתי שהם מחזירים אותו מחול, לתת לכל החבורה הזאת להוביל את הקבוצה, גם ברור שגם שאין שם, אין שם הרבה כסף, אבל זה הולך להיות מעניין, כי אני באמת, אתה לא זוכר ב-20, 25 שנה רואה קבוצה שמשחקת רק עם גרדים ישראלים. לא יודע איך זה יעבוד, לא יודע איך זה ילך. אולם חדש, נתניה באמת הופכת להיות...
רגע, זה לא אולם חדש, זה אולמון, הבנתי שהוא קצת...
קטנטן.
קצת...
2,000 מקומות.
כן, 2,000. אם בנית כבר, תגיד לי, אם בנית, למה לא בנית 5?
כי בקופסל יש 800. בקופסל יש 800, אז הגדילו יותר מפי 2.
עד שיוצאים מהקופסל...
אני אמרתי את זה למרים, אז היא אמרה אין כסף.
אין כסף. הבנתי, אין כסף.
אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה אומר שהם יביאו 4 שחקני פנים זרים?
לא, לא למי 4. מה? יכול להיות רק 3.
עם 3 זרים יורדים מהליגה.
כן.
צביקה, זה לא יעבוד, מי כמוך יודע.
כשמכבי אשדוד החליטה אז לשים 3 זרים, אמרתי להם, חבר'ה, אתם יורדים? הם, לא, אתה לא מבין מה שאתה מדבר.
ברור, מה?
אבל הם ירדו. כי חוב מנסים כן. לחסוך זה. עכשיו, אני בשבוע שעבר אמרתי, יש שמה, צריכים, אתם רוצים להביא זרים, אל תשחקו עם 3. אתם רוצים להביא רק גבוהים 3, תביאו גרד אחד. אי אפשר לשחק כל הליגה הזאת, ישראלים מול גרדים זרים.
נכון, בוודאי, אבל בדצמבר...
לא, אבל נותנים שמה, האמת היא, צ'אנס לילדים צעירים, יוצאים מן הכלל,
זה טוב, זה נהדר. אבל צריך שיהיה מישהו, אתה יודע שבאמת, כמו שאתה אומר, גרד זר. אשר שיהיו אידלך. בסדר, אוקיי, הם רוצים כך.
לא, עמית אהרוני הוא באמת ילד מוכשר ונהדר, ורק חבל שהוא עובר יותר מדי קבוצות ולא מתבסס במקום אחד, אבל בואו נראה.
כי ישראלי היום זה לא, זה קשה להתבסס.
למה? הוא העלה את
גליל גלבוע.
הוא העלה את גליל גלבוע, יכל להישאר בגליל גלבוע.
נו, הם רצו אותו מספיק כדי שישאר?
אני לא יודע.
אוקיי.
לא יודע, זה תשאל את אלי.
כן.
לא נראה, יש שם הרבה כסף, והם רוצים
טוב, אלי, תודה.
שורות טובות.
ביי.
לכולנו, מה רציתי להגיד לך, אגב, מתקנים וכאלה, לפני שאנחנו נצא לפרסומות, הבעלים של עירוני טבריה הודיע שהצטד, שדיברו שהוא יהיה מוכן לעונה הזאת.
אצלי היום בצהריים.
אה, הוא היה בתוכנית שלך? יפה. אז שהוא היה...
שאלתי אותו, תגיד לי, עובדים עכשיו
מה
במגרש?
מה זה עובדים? חבל לך על הזמן.
לא, אין אפילו פועל אחד.
יפה, אז עוד לפני שהיה מלחמה,
כן.
או שנורתה אבן הפינה, אתה יודע, אני אוהב את העירייה
כן, כן.
של אבן הפינה, אמרתי 7-10 שנים.
גם זה לא יהיה.
תקשיב, 7-10 שנים.
כמה עברו?
בינתיים, אם עכשיו הוא מדבר על עוד שנתיים, עברו כמעט 4. אוקיי. שהוא נכנס לתפקיד, אני אומר.
כן.
לא, הוא נכנס בעצם, הוא בליגה א', כן, ליגה א', ליגה לאומית שנתיים, ועכשיו עוד שנתיים, יפה, זה 4. בקיצור, אני אומר לך, עד שיש שם הצטד, אה? כן. בוא נאמר, אני מקווה שנהיה.
כן.
פרסומות, נשוב. כן, אנחנו תכף ממתינים לאורח מפרי.
פרי, פרי.
מפרי. אבל בינתיים, צריקה, אני רואה באמת ש... או, הנה האורח כבר על הקו, גילי לוסטיג, מנכ״ל הוועד האולימפי, והשף דה מיסיון של המשלחת, ראש המשלחת, מנוסה וכבר הרבה אולימפיאדות. אהלן גילי, ערב טוב.
כן.
ערב טוב גילי.
הלו.
אהלן, ערב טוב. אני מבין שאתה מאוד עסוק ויש הרבה תאומים ועניינים. מה אתה יכול לספר לנו?
אהלן, אהלן.
מה אתה יכול לספר לנו על הקליטה של הספורטאים שכבר
יצאו?
לא.
אחד, ממש תפס אותי עכשיו באוטובוס שהגיע עכשיו
מהכן? לא. טוב.
ונכנסו לרכב, ואנחנו בדרך כולנו לכפר. מאוד מרגש.
איך מקבלים אותנו שם, אתה יודע, גם צרפתים וגם, אתה יודע, ספורטאים אחרים, כל המגבלות הביטחוניות?
תראה, אני יכול להגיד שהקליטה פה הייתה, באמת, אני הרבה שנים, כמו שאתה יודע, בעסק, בביזנס, ובאמת, המשטרה הצרפתית פה עשתה עבודה יחד עם החבר'ה שלנו, כמובן, עשו פה עבודה של הקליטה את יוצאת מן הכלל מהר מאוד. אנחנו כולנו על האוטובוסים בשיירה מובטחת ואנחנו בדרך לכפר ונכנסים לרוטינה, ננסים להתעסק עם ספורט ולא עם הבטחה, אבל בגדול היחס הוא בסדר גמור. אנחנו מאוד גאים ללבוש את חולצות ישראל, אנחנו כולם הגיעו עם החולצות האחידות, עם דגל ישראל ועם כל מה שקשור בזה. אנחנו לא מתחבים, להפך, אנחנו מאוד גאים ומתכוננים, מתכוננים למניטיים.
היית כבר, אתה נמצא שם כבר בפריז, יצאת מוקדם יותר, היית כבר במרסיי, גם באתר השייט והגלישה?
כן, כן, אני עכשיו אני הגעתי ביום שישי יחד עם דני אורן.
כן.
בסתיו רבי, היה לנו צוות חלוץ פה יחד עם קובי סולומון שהגיע עם החבר'ה הטובים, ואנחנו קלטנו כבר את כל השמונה שייטים גולשים, כמובן שייטים ושייטות, גולשים וגולשות, כל השמונה נמצאים כבר במרסיי מאתמול. ארטיום דולקופיאט הגיע אתמול לכפר ונקלט וכבר עשה היום, עכשיו הוא עושה את האימון השני שלו. שני הקשתים שלנו, רועי דרור ומיקאלה משה, כבר נחתו וגם הם עשו באינווליד את האימון הראשון שלהם. עכשיו יש להם בערב אימון אוריינטציה להכיר את מקרש התחרות באינווליד. הם מתחרים כבר ב-25 לחודש, בעצם הראשונים אחרי הכדורגל שנכנסים לתחרויות עוד לפני טקס הפתיחה ב-26. הכדורגל מתאמנים, גם היום יש להם עוד אימון, ככה שאנחנו מחכים היום, אנחנו עוד נחזור לזה התעופה היום. הנבחרת שחייה שלנו מגיעה עוד מעט, יוצאת מנפולי, יש להם קצת איחור בטיסה, אבל עוד מעט הם יוצאים מנפולי ממחנה אימונים ומגיעים אלינו גם הם, ככה שהכפר יהיה היום עם עוד משהו כמו עוד 50 ספורטאים. היום הגיעו כל הג'ודו, גם בנים גם בנות, יובל פויליך ולי רז,
כן.
ומישהו זילברמן.
בוא נעבור רגע לספורט,
באמת. זה כיף שהכפר כן.
בוא נעבור רגע לספורט. אלן גילי, עשינו בעיקר בענפי הספורט המדידים איזושהי בדיקה, כמה נמצאים, איך נמצאים כדי שיגיעו לתחרויות בכושר C. יש הרבה דברים פה שיפריעו, אני יודע, וצריך לנסות להתנתק מהם, אבל יהיה קשה מאוד. אבל בסופו של דבר, התוצאות...
זה בדיוק מה שאמרת, צביקה. אנחנו, צביקה, זה מה שאמרת. אנחנו בגדול, התפקיד שלנו, של כל המאמנים, של אנשי הצוות, של כל מי שמסביב, למנוע שהסחת הדעת של הספורטאים תושפע מכל מה שקשור. זאת המטרה של כולנו. הם צריכים להיות ממוקדים בביצוע. באמת הייתה לנו שנה, בכלל, מחזור אולימפי הכי טוב שהיה לנו אי פעם.
כן.
אנחנו צריכים שהספורטאים יהיו מכווני מטרה, וכל הנושאים אחרים, אסור, אם אנחנו, אם הספורטאים, התשומת לב שלהם והמיקוד שלהם יושפע מכל מה שקשור מסביב, נכשלנו.
נכון.
אנחנו צריכים לשמור על הנושא, שכולם ידעו למה הם באים, ואני לא צריך לספר לכם כמה זה חשוב בתקופה הזאת של, שאנחנו כולנו נמצאים, ואנחנו כולנו... מתגייסים למטרה ולהתכונן. אנחנו יודעים שתהיינה פרובוקציות, יש כבר פרובוקציות, יש ניסיונות, מגיעים ישירות לספורטאים, פורצים להם לרשתות לחברה, אנחנו okay. מכירים את זה, אנחנו okay. יודעים את זה, אבל אנחנו נעשה הכל כדי למנוע שזה יפריע להם.
גילי, אני אקבל שפעם הבאה שאני אדבר איתך, זה כבר יהיה אחרי שתהיה בפודיום, כן, אני, אתה יודע, באמת אופטימי, למה באמת היה פה יופי של מחזור בשלוש השנים האחרונות, במגוון תחומים.
אנחנו גם מחזיקים אצבעות.
ואנחנו גם רוצים, אתה יודעים, כל האוילם גוילם, באמת, לחטא עם אצבע בעין.
אנחנו רוצים לפרוץ לשידור, אנחנו רוצים לפרוץ לשידור עם מדליות.
כן.
הלוואי
ונצליח.
אני זמין לכם מתי שתרצו. זמין מתי שתרצו.
תודה רבה. שמור על עצמך.
תודה לכם. תודה, תודה.
בריאות. אנחנו עכשיו עם סל אמרגי, אל מונדו, אהלן סל.
היי, מה קורה?
ניקו וויליאמס, אתה יודע שכולנו אהבנו אותו בעיקר בגלל התספורת ביורו, אבל יופי שחקן, באמת יופי שחקן. ברצלונה רוצה, אבל היא לא מצאה את הקטע, איך היא תסדר את זה?
אין פצה.
לא, יש, אבל יש תמיד, אבל איך מעבירים את זה עם המגבלות, מה שנקרא, עם הניירות? אז מה קורה עם זה?
כן, צריכים קודם כל כנראה של למכור איזה שחקן, כי עכשיו המצב של ניקו זה שהוא יש לו חוזה עד 2027 בבלבאו, ואם ברסה רוצה אותו, צריכה א' לשלם כמעט 60 מיליון יורו לבלבאו, שבלבאו כמובן לא רוצה פחות מזה, ושתיים, כמובן להציע הרבה כסף לניקו. ניקו כמובן שהוא מאוד מאוד היה רוצה לבוא לברסה, מבחינת הקריירה, מבחינת גם למין ימל החברו החדש או ישן, שהנבחרת, שהוא באמת עושה עבודה כאילו ממש כל יום חופר לו, אבל בסוף
הכסף... אבל בסוף הכסף מדבר.
בדיוק, בסוף הכסף, לא עליו, כלומר, אני חושב שהוא היה יכול לקבל, כלומר, הוא כמובן שהוא רוצה הרבה כסף לקבל יותר בברסה ולא בבלבאו, אבל הוא נראה לי שהיה מבטא קצת כדי להיות בברסה, כי ברסה, ברגע שאתה מגיע לברסה, אפילו אם זה בהתחלה, זה לא הרבה כסף, זה פותח באמת הרבה דברים, גם פרסומת, גם מרקטינג, גם מועדונים אחרים, אבל בסוף זה הכל תלוי בברסה, אם יש לו לא כסף, אבל הם הולכים על זה, כן.
על הכיף אקסל, נשתמע מחר, המון תודה.
ביי.
פרסומות, משהו. חזרנו, סורוקמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מעניינים.
מה קורה עם האמריקאים והכדורסל? בינתיים אני רואה שהם מול דרום סודן, הם קצת גמגמו.
קודם כל, דרום סודן היא אלופת אפריקה.
בסדר, אבל...
נבחרת שאנחנו קצת נוטים להגיד דרום סודן, כאילו מדברים על, לא יודע,
לא, אני ראיתי מה...
לא, מן הסתם דרום סודן...
ראיתי מה פול פירס אמר על זה, על סודן, והוא אפריקאי, במוצא אפריקאי.
פול פירס אמר שלסודן אין אף שחקן מעל 1.90 מטר, הוא צודק?
לא, יש לנו את זה, איך קוראים לו?
וואנין גבריאל, יש את ג'יי קיטור שמשחק בשרלוט הורנט, וואנין גבריאל שמשחק בלייקרס, משחק בקבוצות אחרות, קשה לי להאמין שפול פירס לא ראה אותו. זה זלזול, וזה בדיוק הזלזול, שאגב נזכיר לפול פירס, אם אני זוכר נכון, שלפחות הוא או הדור שלו, היו שותפים לנבחרות שהובסו בביתם באינדיאנפוליס ב-2002, שאחר כך בסייטמה הפסידו ב-2006, אז בדיוק הזלזול הזה, ביטה אמריקאים לאן שהם. נגד דרום סודן ספציפית, אני לא חושב שהיה שם זלזול, היה שם את אותן בעיות שיש לאמריקאים בהרבה דקות, שזה חוסר תאום, בוא נגיד ככה, לפעמים קצת ניקור בשמירה, יסודות, דברים שפשוט הם בוא נגיד, היריבות נוטות יותר. והרבה פעמים כשאתה משחק נגד ארצות הברית, יש לך, אתה שם עלי מטרה, ואתה אומר שאני, I will give it my best shot. אז האמריקאים מעדיפים לקבל את הסתירות האלה בהכנה, ולהבין את הדברים האלה. בשביל זה גם משחקים, רוב היריבות שלהם חזקות, הלילה משחק אחרון נגד גרמניה, בלונדון, ואחר כך טסים משם לפריז. אז באמת מעדיפים שוב לעלות על כל הטעויות האלה בהכנה. קווין דורנט בעיניי אמור, אם אני זוכר נכון, אמור להשתתף הערב, וזה גם אמור לתת איזה בוסט של עוד הנעת כדור ועוד
פציעה. עד כמה הוא קשיר? הוא מגיע עם פציעה?
פציעה בשוק, זה לא איזה פציעה ברצועה או איזה משהו שהוא חמור או איזה נקע בקרסול, זה מתיחה בשוק שבוא נגיד אם היה משחק פלייאוף הוא היה משחק כבר בשבת. אבל זה משחקי אימון ומעדיפים לתת לשחקנים באמת להחלים בצורה מלאה ולהגיע לפיים. אפילו לא למשחקי הבית המוקדם, שבהנחה שארצות הברית יצלח את הבית המוקדם, כן? אז לרגע אחרי, אז גם עם ביד אנחנו רואים שככה הכניס אותו לעניינים, היה זהה במשחק הראשון, נגד דרום סודן כבר היה קצת יותר טוב.
פתאום לאמביד הכי קשה לשחק נגד חוץ NBA.
לאמביד, קודם כל הוא עדיין משחק נגד שחקני NBA, כל היריבים שלו עד עכשיו.
כן, אבל זה בגלל חוקי פיבה וכל הסיפור הזה.
נכון, יש שם בפיבה קודם כל תר ליריבים לשפוך את הטבע עם 10 שחקנים, ועוד דבר שיש לאמביד זה שסגנון המשחק של ארצות הברית, סגנון המשחק לא אריק ספולסטרה, לא טאי לו ולא סטיב קר, מעולם לא סיכוי עם סנטר דומיננטי, והרבה פעמים רואים שאמביד פשוט מפריע לאמריקאים לשחק את סגנון המשחק שלנו.
יהיה טוב, סורוק אמן.
יהיה טוב, יהיה נחמד. לברון ג'יימס מניף את הדגל, חברים. הוא סלם הראשון אי פעם שיעשה את זה.
סטף קרי סידר לו.
כן, סטף הלהקה. סורוק אמן, המון תודה.
בנייקי.
המון תודה. אנחנו מסיימים את המשדר הזה, ומקווים לטוב שיהיה לילה שקט בצפון, בדרום, במזרח. בריאות לכולנו, ואל תשכחו, אף אחד לא ישמור עליכם. אם לא אתם תעשו את העבודה.